ננסה להיות יעילים, אני מבקש מכולם מסכות, לשמור על הכללים, אנחנו מהווים גם דוגמה לציבור. כיוון שיש לנו עומס על סדר היום, אני ממש במספר מילים, אני אדבר על דבר אחד שהוא חשוב, זה הסיפור של כמובן הקורונה, מודל הרמזור נכנס לפעולה, ואנחנו, אפשר להשתיק אותם? תעבירו אותם למיוט, כולם. אוקיי. אנחנו בשידור? נפה. אז אני, מכיוון שיש לנו עומס על סדר היום ויש לנו מספר נושאים, שהנושא העיקרי הוא כמובן תוכנית המתאר, ויש לנו פה גם נציגים של המתכננים, מנהל התכנון, וגם בזום נציגים נוספים, זה יהיה החלק הארי של הישיבה. שאר הנושאים זה נושאים פרוצדורליים שעולים לאישור, עוד מצגת אחת שאור יציג, אנחנו נדבר על זה. אבל אני רוצה להתחיל בשני דברים. אחד, נושא הקורונה, מודל הרמזור נכנס לפעולה, שמחנו להיות עיר ירוקה, אבל השמחה הזאת יכולה להיות שמחה מאוד מאוד קצרה. אנחנו רואים בשלושה הימים האחרונים עלייה, שמבחינתנו היא עלייה משמעותית, היא עלייה מאזור ה-20 חולים ל-30, זו עלייה משמעותית, ואנחנו צריכים להיות עם יד על הדופק. אנחנו, כפי שאמרתי זה גם בפעמים הקודמות, בקלות אנחנו יכולים להפוך להיות צהובים, כתומים, אדומים. המשמעות הישירה היא, חברים, וזה גם נוגע לכל מי שיושב פה, זה הגבלות משמעותיות על ההתנהלות שלנו. אנחנו דיברנו על זה שהקורונה היא לא רק קורונה בריאותית, היא קורונה כלכלית, היא קורונה חברתית, ואם אנחנו נצטרך להתחיל לסגור שירותים ולהגביל, אנחנו נפגע עמוק יותר גם בעסקים, גם בפעולות החברתיות שלנו, ואנחנו לא רוצים להגיע לשם. החוכמה היא להתנהל נכון, להתנהל חכם, ואני אומר את זה פה גם לתושבים שלנו שצופים, זה בידיים שלנו, אם כל אחד יהיה אחראי על עצמו, אין שום סיבה בעולם שהמחלה תתפרץ. מה זה אומר על עצמו? זה אומר מסכה, היגיינה, מרחק. אם כל אחד יעשה את זה על עצמו, לא תהיה לנו בעיה. אני שומע את התלונות על תושבי חוץ שמגיעים והם לא ממושמעים. אנחנו ערים לעובדה הזאת. אנחנו הנחינו גם את השיטור העירוני ואת הפקחים שלנו להתחיל לאכיפה. האכיפה היא כואבת, שתבינו, לתת לאדם קנס של 500 שקלים בטח בתקופה הזאת זה כואב, אבל אם אין דרך אחרת זה מה שנעשה. גם אדם שמסתובב ככה זה קנס, זה שזה על הסנטר זה לא עוזר, זה כמו בלי מסכה. ואנחנו יודעים שזה לא פשוט להיות כל הזמן עם המסכות, אבל אין ברירה אחרת אם אנחנו רוצים להשתלט על הסיפור הזה. ואני שם קודם כל במדרג, אני אומר, זה גם מערכת החינוך, כי ככל שנעלה בצבאים, מערכת החינוך תיסגר, ההשפעה היא קטלנית. זה אומר שההורים יושבים בבית לא עובדים. זה הגבלה על המסחר, זה אומר שהעסקים נפגעים, ואנחנו שוב פעם חוזרים לאותו מעגל. אז אני מבקש מכולם, בטח אנחנו פה כחברי מועצה והנהגת העיר, לשמש דוגמה אישית בכל מקום שאנחנו נמצאים, ומעבר לזה, פנייה לתושבים, יהיו ממושמעים, זה בידיים שלנו. וכן, גם האכיפה, זה לא רק האכיפה, אנחנו לא רוצים להגיע ולהתחיל להעיף כנסות שהם יקרים בטירוף, אבל אנחנו נעשה את זה. אז מכאן אני באמת פונה לכל התושבים להיות קשובים, להיות ממושמעים, להיות אחראים, ונמשיך להוביל באמת. במשבר הזה ערד הייתה באמת סוג של מגדלור בכל ההתנהלות, בואו נמשיך ככה. אז זה אחד. שתיים, אנחנו לקראת ראש השנה, אז אנחנו נעבור מקורונה לשמחה. אני באמת רוצה להרים כוסית לחג יחד איתכם, באמת לקראת השנה החדשה, שנה מאתגרת, שנה אחרת, אנחנו חווים את זה כולם, אבל אנחנו ביחד בסירה הזאת כעיר. אני רוצה באמת לאחל לכולם שנה טובה, שנהיה לראש ולא לזנב, שנמשיך להוביל, ליזום, להיות חדשניים, להיות יצירתיים, ולהמציא את עצמנו כל פעם מחדש. והוכחנו את זה, אני חושב בתקופות, בחמש שנים האחרונות אנחנו רואים את הפיתוח העירוני, את הפרסים שאנחנו זוכים, וגם כן, עדנה חברתית גם של, של גישור ופשרות בין קהילות, ואני שמח על כך. אני שמח על כך, ואני אומר, ואני חייב לציין, אני אומר פה, ואני גאה בזה, שנותן דוגמה את קהילת גור בערד, שהיא דוגמה לקהילה חרדית, אחראית, ממושמעת, שכשבזמן שמכפישים את הקהילות האחרות, בבני ברק ובתר אליד, וכן, ורק הם אשמים, אני אומר לכולם, חברים, אפשר גם אחרת. וזה, אני גאה שיש לנו קהילה כזאת אחראית, ותמשיכו כך, בטח בחגי תשרי, שזה מורכב, זה קשה, אבל אנחנו יכולים להיות שם, אז כוסות כאן.
חשוב הטבע?
אני, אז יכולים לבחור צבעים. אנחנו זה, אין ירוק, אנחנו ירוק, אנחנו לא צהוב ולא אדום.
אתה רוצה, איך הוא רוצה? רוצה סלמנטה כזה? ככה קודם. ככה קודם.
לא, שמתי.
תראו את זה.
יש לך
גם בגלל.
לא, אם לא ישאר, לא רוצה, יש.
יש לך משמעות. יש.
כן,
ניסן. אתה יכול גם לקרוא. מישהו רוצה אלכוג'ל, גם אפשר, מתארים. אז אני באמת רוצה לאחל לכולנו שנה טובה. מישהו אין לו פוס? שיהיה לנו שנה טובה, שנה מוצלחת.
בריאות.
בריאות, הכי חשוב.
מאושרים.
ושנמשיך לצמוח ולהתפתח. לחיים.
אמן. להתפטר
מהקורונה. הלוואי. טוב, נעבור לסדר היום. סעיף הראשון, אישור המועצה בהתאם להוראות סעיף 3.1 וחוזר מכאן משרד הפנים. מספר 2-2020 מתאריך השלישי לשני 2020 בעירייה. לבצע פנייה למשרד הפנים בבקשה לדון במסגרת הוועדות הגיאוגרפיות לבקשת העירייה לשינוי תחום שיפוטה ביחס לסיפוח המובלעת הגלילית של גדש הנמצאת בתוך שטח השיפוט של עיריית ערד. נסביר, אור יציג בקצרה, רק נציג את אור. אור קרן, מנהל המחלקה האסטרטגית והחדשנות של העירייה, הוא הוביל את הנושא, יציג לכם בקצרה, ואם יש שאלות אז אנחנו נשמח. תן עוד זווית. תה בהצלחה. חמש דקות.
טוב, אז זה הליך פרוצדוריאלי לאשר את הבקשה שלנו, הגשת בקשה למשרד הפנים, לדון בנושא הזה. ערד, 126,000 דונם, יש לנו מובלעת קטנה פה, שזה כתוב פה ללא שיפוט, זה בעצם מובלעת קטנה שמשמשת לגידולים חקלאיים ומבנים חקלאיים. בערך 5,551 דונם, שאפשר לגבות מזה גם ארנונה, יש כל מיני שימושים נוספים שאוכלים לקחת מזה. הנוף של השטח שיפוט של ערד השתנה במרוצת השנים, מ-62, 82 השתנה שוב ב-95. השינוי האחרון היה בערך ב-2012, שקיבלנו את הלשון לכיוון מצדה מערב. המובלעת הגדש בתוך שטחה של ערד, כמו שאמרתי, רק תראו מה קרה ב-15 שנים האחרונות בשטח שהוא נמצא בעצם בתוך השטח של העיר, אבל הוא לא משוייך אלינו. ככה זה נראה ב-2005, ככה זה נראה ב-2007, תיאורים מבנים, 2010, עוד מבנים, עוד שפות, 2015, עוד מבנים, עוד שפות, 2018, ואחרון ב-2019, כבר ממש מבנים מעין חקלאים תעשייתיים מסביב, ולא הצגתי את זה, את מלא שדות חקלאים, כמה אלפי דונמים שזאת חקלאים. אז למה אנחנו רוצים את זה בעצם? אנחנו רוצים להגדיל את היצע שימושי הקרקע המותרים ואפשרות לקדם מיזמים בתחום החקלאות. אנחנו רוצים את זה כי אנחנו נגדיל את הכנסות העירייה בשנייה שאנחנו מקבלים את זה. לחזק את אזור התעשייה, יזמים בוחרים להגיע לשם ולא לאזור התעשייה שלנו. צדר חלוקתי של משאבים, כרגע הם נמצאים במרחב שלנו ולא משלמים מס שווה לכולם. התהליך כרגע זה אישור הבקשה במועצת העיר, אתם השלב הראשון, הגשת הבקשה למשרד הפנים, דיון בבקשה בוועדה הגיאוגרפית בהם ראש העיר ואני מגיעים ומציגים את הנושא, המלצת הוועדה לשר והחלטת השר, ובעצם סיפוח השטח אלינו במקרה הטוב.
מי זה שייך היום?
ללא שיפוט.
ללא שיפוט.
מי שלאיבו שימון ארנונה, למי הולך?
שטח חינם.
לא
משנה.
לא משנה.
בנייה
עם חדר שימון ארנונה?
לא.
בנייה עם חדר שימון ארנונה.
היתרי בנייה מהוועדה המחוזית ולא משלמים ארנונה לאף אחד.
מה שיוצר
זה שבצים
להגיע אלינו.
ברור.
הם יתנדלו זה בדיוק.
ברור. היינו בסיבוב אחד שם.
כן, יש כמה סיבובים. כל השנים הזה סיבובים בוועדה. תודה רבה. שאלות?
מה היה בעבר? מה ההיסטוריה של הסיפור הזה?
ההיסטוריה זה החלטה היסטורית שיש בשטח, יש עוד שטחים בין ערד לצומת שוקת שנחשבים שטחים גליליים. לרוב המדינה נמנעת משטחים גליליים, בדרך כלל או שמסופחים למועצות אזוריות או לעיריות.
בהתחלה זה התחיל עם זה שהשטח הזה היה גלילי באמת, לא היה בו כלום. אחרי זה יקב יתיר ביקשו לעשות שם איזה מבנה קטן של משרדים, ולאט לאט הם התחילו להרחיב, ואחרי זה כבר עברו להתחיל לשווק את זה גם לאחרים, בשביל שיהיה. יהפוך להיות אזור תעשייה.
יש מאופקים שם, אני חושב.
יש שם
חשבים מאופקים שבאים לפה.
גידולי שדה.
פטריות שפעם היה אצלנו, עבר לשם בשביל לא לשלם ארנונה.
איזה פטריות? למה פעם בזום קודם זה לא התקבל? באיזה נסיבות?
כי משרד הפנים לא אישר.
משרד הפנים, פעם הקודמת הם הגיעו והתנגדו. לנו היה יותר חשוב בתוכניות אחרות לקדם את החלוקה בינינו לבין תמר ואת נבטים, ולכן שמנו את כל יהבנו על שני תוכניות ההם. היום הגיע התור של התוכנית הזאת, ועכשיו אנחנו הכל על זה.
מה הצפי של גידול הכנסות?
צריך לעשות חישוב, יש שם מטרז של תעשייה, יש מטרז של חקלאות, כלומר זה יכול להיות כמה מאות אלפי שקלים
בלי לחלק את זה למבנים ולשדות. 5,551 דונם של שטחים חקלאים שככל הנראה גם מושקים. הצו הארנונה שלנו נותן את זה ב-31 שקל למטר. זה לא כולל המבנים שראיתם בתצורות, רק השדות. תעשה את החשבון לשנה, זה יוצא סכום יפה.
זה שייך למה למישהו אחד? לא, זה שייך לכמה וכמה דבר.
טוב, בהתאם להוראות סעיף 3.1 חוזר מנכ"ל משרד הפנים, תודה רבה על ההצגה היעילה התמציתית. מספר 2/2020 מתאריך השלישי לשני 2020 לעירייה, מועצת העיר מאשרת לבצע פנייה למשרד הפנים בבקשה לדון במסגרת הוועדות הגיאוגרפיות בבקשת העירייה לשינוי תחום שיפוטה ביחס לסיפוח המובלעת הגלילית של גודש הנמצאת בתוך שטח השיפוט של עיריית ערד. מי בעד? באחד, תודה רבה.
זה דרך אגב, זה איך להגיד
את זה? מה? זה תלוי בוועדה, אנחנו עכשיו נגישים את הבקשות.
זה לא קצר, אתה מתחיל תהליך של אוקיי.
אנחנו נעדכן את המועצה.
אבל בסוף אוכלים ענבים.
אמרו בסוף, אני שכבר היום.
סעיף 2, אישור המועצה לפרוטוקול ועדת הקצאות מספר 7/2020 מתחילה לשמיני 20 מצורף הפרוטוקול. מועצת העיר מאשרת פרוטוקול ועדת הקצאות מספר 7/2020 מתאריך 4/8/20. מי בעד? שאחד, תודה. אישור המועצה לפרוטוקול ועדת הקצאות 8/2020 מתאריך 26/8/20 מצורף הפרוטוקול. מועצת העיר מאשרת פרוטוקול ועדת הקצאות 8/2020 מתאריך 26/8/20. מי בעד? שאחד, תודה. אישור המועצה לחילופי גברי בוועדות הבאות, אנחנו נקריא את כל הוועדות ואז נצביע. הם בעיקרון בעקבות התפטרותו של חבר המועצה טל צחי, ולכן אנחנו מבצעים חילופים. ועדת ביטחון, החלפת חבר, חבר המועצה דודו שי החליף את חבר המועצה לשעבר טל צחי. ועדת איכות הסביבה, החלפת חבר, חבר המועצה דודו שי החליף את חבר המועצה לשעבר טל צחי. הוועדה לענייני תרבות, החלפת חבר, חבר המועצה דודו שי החליף את חבר המועצה לשעבר טל צחי. ועדת רווחה, החלפת חבר, חבר המועצה דודו שי החליף את חבר המועצה לשעבר טל צחי. ועדת הנחות ומלגות בחינוך, החלפת חבר, חבר המועצה דודו שי החליף את חבר המועצה לשעבר טל צחי. ועדת חינוך, החלפת חבר הוועדה, חברת המועצה סיוון כהן אביטן במקום חבר המועצה לשעבר טל צחי. ועדת נוער וצעירים, החלפת יו"ר הוועדה, חברת המועצה המשנה לראש העיר העירייה פלורי שטרלינג במקום חבר המועצה לשעבר טל צחי. מועצת העיר מאשרת את חילופי הגברי שתוארו לעיל. מי בעד? פה אחד, תודה רבה. סעיף 5, אישור המועצה להוספת חבר ועדה נוסף לוועדת קליטה ועלייה. כיום קיימים שני חברים, חבר המועצה דורון אורגיל, חבר המועצה יצחק וייס, וחבר הוועדה אלכסי סופושניקוב, את חבר המועצה דודו שי. מי בעד? פה אחד, תודה. תודה רבה. אנחנו עכשיו נעבור לנושא החשוב שאליו התכנסנו, תוכנית המתאר הכוללנית לערד, כפי שהתחייבנו. אני אתן הקדמה של שתי דקות ואז נעבור לנציגים, הם יציגו את עצמם, וגם יש לנו נציגים בזום. שתי תוכניות גדולות שמקודמות היום, זה תוכנית ההתחדשות העירונית של הפרפר, קרי הרבעים, יעלים, לבאות, מרכז העיר, כללים והבישור, זה תוכנית אחת שראינו, ובעצם תוכנית המתאר תוכנית המתאר שעבדנו עליה בשנות ה-2000 לא הגיעה לסיומה, ולכן החלטנו להתחיל תוכנית מתאר חדשה, עדכנית, ביחד עם מינהל התכנון, ושתהיה כמובן תוכנית מתאר כוללנית, שזה אחד מהפרמטרים הנדרשים להסמכת הוועדה המקומית להסמכה הגבוהה ביותר. ולכן ההחלטה היא באמת לעצב את העתיד שלנו, לאן העיר הזאת הולכת, איך היא תיראה בעתיד, בכל הפרמטרים. זו תוכנית מאוד עמוקה, השתתפתם כבר בצמתים מסוימים של שיתוף ציבור שנעשה, כלומר יזכרו בפניכם איפה התוכנית עומדת כיום, ובעצם בשנה האחרונה נעשה לימוד מעמיק של הקהילות, של הצרכים, שיתוף ציבור, מה המצב נתון, ובעצם בשלבים הבאים נתחיל עם הפרוגרמה והחלופות התכנוניות לעתיד העיר, איך אנחנו רוצים לראות אותה מבחינת עיבוי, גידול, אוכלוסייה וכיוצא בזה. אז אני מבקש, תראו, יש פה מצגת ארוכה שקיבלתם אותה, אני מבקש תרשמו את השאלות כדי שיהיה דיון אפקטיבי, כלומר אם יש דברים שהם קריטיים ורוצים לעלות תוך כדי נשמח, אבל בואו ננסה לרכז את השאלות כדי שיהיה דיון ענייני, כי בזום יהיה מאוד קשה גם לשאול את המתכננים, למרות שיש פה נציגים של התוכנית. אז בבקשה, מרים, תציגי את הנציגים שפה, מרים, מהנדסת העיר.
כמה מילים, התוכנית להשלים מה שאני אתן להסביר, התוכנית מומנת על ידי מינהל תכנון, נמצאת איתנו תהילה הראל, שהיא מקדמת את התוכנית מטעם מינהל תכנון, מנהלת התוכנית בעצם, וענת שר, שתכף תציג מטעם משרד מינהל, שהם עורכי התוכנית. היא תתחיל ותציג את שאר היועצים שנמצאים איתנו בזום, נראה אותם.
שלום לכולם, ערב טוב.
טוב.
כמו שנהיה אמרה, אני ענת, אנחנו משרד מנהל.
תסבירי את הכל.
הגדרות, תצוגה.
ענת, אדריכלית ממשרד מנהל, אנחנו משרד שעוסק גם בתכנון עירוני, גם בתכנונות, ואנחנו גם חברה מנהלת של מנהל התכנון, מה שאומר שאת כל הדברים האלה אנחנו עושים ביחד. אצלנו במשרד יש לא מעט תוכניות מתאר, אבל אנחנו תמיד מתרגשים להתחיל תוכנית מתאר חדשה וללמוד עיר חדשה מאפס. אנחנו אמנם לא, יש לנו בצוות יסודי, אבל יש לנו גם בשביל ערד לשעבר, אבל אנחנו אמנם לא מערד, זה נותן לנו אולי קצת חשבונות שאנחנו צריכים להתחיל ללמוד את המקום וללמוד ממכם. מצד שני אנחנו מכירים הרבה ערים ואנחנו קצת מכירים ויודעים איפה ערד יחסית במקומות אחרים, ויש איתנו צוות מאוד רציני ורב תחומי שעוזר לנו פעיל בתכנון, אתם יכולים לראות את כולם פה, יש, התוכנית היא תוכנית פיזית, יש לה אלמנטים של תנועה, תשתיות, תכנון עפי, תכנון סביבתי, ויש לה גם אספקט של, של פרוגרמה וכלכלה, שבסופו של דבר, מרים מתחל את זה?
כן.
בסופו של דבר המטרה היא לייצר תוכנית שמציירת את העתיד של ערד בכל התחומים האלה, גם בתחומים הפיזיים וגם בתחומים של כלכלה, ופרוגרמה וצרכי ציבור. תוכנית מתאר כוללנית היא חלק מאיזשהו דרג, מדרג של תוכניות. אני אגיד בכמה משפטים מה זה בכלל תוכנית מתאר, איפה אנחנו כן נכנסים ומה אנחנו רלוונטיים ובמה לא, כי זה לפעמים טיפה מבלבל. התוכנית מתאר יושבת כוללנית, ואנחנו פה זה דוגמה מתוכנית אחרת, אנחנו עושים פה במחוז דרום. אנחנו יושבים מתחת לתוכניות מתאר מחוזיות.
סליחה להפרעת קטנה, אנחנו רואים את הסוגל נגיש במסך שלנו, בחלוקת מסך, אז אפשר רק להעביר אותנו את הסוגל הזה הזאת.
מי נמצא שם?
מי שנמצא אתכם בזה זה כל צוות התכנות. במקרה שיהיו שאלות, אז הצוות מקודר בארץ, שלנו עכשיו, והוא יענה
את שאלות. זה את התכנות של המשרד שלכם?
מהמשרד שלנו, וכמו שהראיתי קודם, גם יש לנו את
כל האייקונים.
כן, כל האייקונים. גם מתכנני מים ביוב ניקוז וגם מים, יועצי הסביבה שלנו, יועצי התחבורה שלנו, יועץ הפרוגרמה והתפלה, כולם נמצאים, ואם יהיה צורך הם יענו על שאלות והם מקשיבים גם להערות שלכם. אז זה היה הפתרון שלנו לענייני הקורונה. רגע, מה היה אתם? בינתיים אני אסביר כדי שלא נתעכב. תוכנית מיתר כוללנית יושבת, כמו שאמרתי, מתחת לתוכניות מחוזיות. למחוז יש תוכנית שקובעת איפה גוב במחוז צריך לפתח, איזה ערים הם הערים היותר גדולות, איזה יותר קטנות, ומעל זה יש שכבה של מה שתוכניות ארציות בנושאים שונים. האחרונה היא כמה אחת שמנסה לתכלל. אז אנחנו באים מתחת לשני הרבדים האלה, מתחתנו תוכניות מפורטות שמתוקפן אפשר להוציא את רב בנייה. זאת אומרת, מתוכנית כוללנית של כל העיר אי אפשר להוציא בסופו של דבר את רב בנייה. אנחנו מסתכלים על העיר מגבוה, קובעים יעדים ל 20, 30 שנה, דרך כלל משהו כזה, ומתחתנו מפרטים כל שכונה וחדשות עירונית ותעסוקה ומתוכניות מפורטות שמתוכן אפשר להוציא את רב בנייה. זאת אומרת, אנחנו איזשהו דרג ביניים בין ההסתכלות המחוזית והארצית להסתכלות היותר מקומית משפטית. אז זה לגבי ההיררכיה. אז הנה, אפשר לראות את זה פה, את התוכניות הארציות, נגיד תמ"א 35, מחוז, תוכנית מתאר כוללנית, ואחר כך יש לנו תוכניות מפורטות ומתוכן אפשר להוציא יותר מקומית. אוקיי, זה ההיררכיה שלנו. נכון, סבא זה מה שנקרא בשביל מה יש לנו במסמכים ככה במהר, כל הצוות המאוד רציני הזה שעכשיו מקשיב לנו בזום ויענה את השאלות, אנחנו מייצרים ביחד סט של מסמכים, שהמסמכים האלה הם מסמכי עבודה שישרתו את העיר בשנים הקרובות לעתיד. קודם כל במהלך העבודה אנחנו מייצרים מסמכים כאלה, למשל אנחנו מייצרים סקר בשר קיים שהוא מקיף לכל התחומים שציינתי, וכבר העיר, אם יש דברים שאולי היא לא ידעה או שזה מסדר לה, הם יכולים כבר לעבוד איתו. אחר כך אנחנו מייצרים איזשהו חזון תכנוני, שגם הוא, כשזה אנחנו פה, נעשה ביחד איתכם. ואחר כך, לאט לאט אנחנו מגבשים מסמכים שהם המסמכים רשמיים. יש לנו תסריט והוראות שאלה מסמכים מתחלזים, כמו שאתם מכירים אולי מטאבה, ויש לנו המון המון מסמכים נגדים, שמפרטים את הנושאים השונים של התוכנית. תנועה, ניקוז, מים, ביוב, יש גם מסמכים בפיורקליט. יש לנו כל מיני חברות מנחות, למשל, יש לנו יועצת שימור, היא תיתן לנו הנחיות לנושא השימור, יש יועצת תיירות, היא תיתן לנו הנחיות ורענות איך להתפתח את העיר מבחינת תיירותית, אז כל אחד מהנושאים האלה מקבל בסוף איזושהי חוברת. אלה חברות מנחות, הן לא מחייבות כמו הסיכות והרוע. עוד. יש לנו מסמכים בנושא הנוף, גם כן, הנושא הנופי הוא חלק מאוד אינטגרלי אצלנו במשרד. ההסתכלות הכללית הזאת מאפשרת לנו להסתכל על העיר מגבוה ולהגיד, פה יש אזור נופי שאולי שווה לשמור עליו ורצים לפתח אותו, לעומת זה פה יש אזור שאפשר לפתח אותו בתור פארק, איזושהי הסתכלות יותר כללית. בתוך כל התהליך הזה, בתוך כל התהליך הזה אנחנו נפגשים כל הזמן עם הציבור. כאמור, אנחנו אולי באים מבחוץ, אבל מאוד חשוב לנו לשמוע מה שיש לציבור בעיר להגיד. יש תהליך מובנה של שיתוף ציבור, נפגשנו כבר, היו כבר פגישות ראשונות בתהליך הלימוד של מצב הקיים. כמובן שאנחנו פתוחים לשמוע כל הזמן. עכשיו אנחנו נפגשים אתכם שוב פעם, אנחנו נציג עוד מעט, אחרי שנציג את מה שלמדנו, נציג כמה דילמות שיש לנו, ואנחנו נרצה לשמוע את הרעיונות והדעות שלכם לגבי. ובסוף, כשאני מסיים את התהליך, אנחנו נציג איתו כמובן את הציבור שוב. וכל התהליך הזה הוא לא בניגוד לזה שיש לכל תהליך תכנוני, יש גם תהליך סטטוטורי. זאת אומרת, התוכנית בסופו של דבר כשתהיה מוגשת, גם יהיה אפשר להגיש להתנגדויות, וכל התהליך הזה עדיין קורה, אבל במהלך התכנון אנחנו נפגשים עם הציבור לפני שאנחנו מוגשים. אז איפה אנחנו נמצאים היום? אנחנו כאמור עשינו איזשהו לימוד מאוד מקיף של המצב קיים בעיר, הגשנו קבוצה של מצב קיים, אנחנו עכשיו משפצים אותם, מקבלים הערות מאנשים, עשינו תהליך של חזון, שוב גם אותו אנחנו משפצים בין השאר בפגישה הזאת, אנחנו מגבשים עכשיו ממש בימים אלה חלופות שונות לתכנון, תהיה לנו ועדת היגוי, ועדת היגוי נפגשים כל נציגי הממשלה, המשרדים השונים, נציגים מהמחוז, כמובן העירייה. אנחנו בוועדה הזאת נבחר חלופה מועדפת, ואז נפתח אותה, נשב הרבה הרבה ונעבוד, ונייצר מסמכים לתוכנית מתאר. אחרי זה אנחנו מתחילים את כל התהליך הרגיל, שחלקכם אולי מכירים, של הגשת תוכנית במוסדות התכנון. אז כל התהליך הזה עוד לפני. היו לנו קצת שינויים בלוחות זמנים בגלל הקורונה, אבל אנחנו משתדלים לעבוד בצורה מאוד מסודרת, בשביל יש לנו גם מנהל התכנון של המחלקה. כן. במהלך המצב קיים, קצת בתור ראי למה שאתם ראיתם שהיועצים והמסמכים השנים עוסקים בהם, אז גם הנושא, אלו גם הנושאים שאנחנו סקרנו במצב קיים. למדנו גם את נושאים תחבורתיים, פרוגרמה וכלכלה, נושאים של נוף, סביבה, כמובן את האדריכלות של העיר, כל נושא התשתיות, וגם חברה ותיירות. אני לא אציג את הכל פה, זה כאמור דוח מאוד עבה וכבד שיש, לדעתי הוא כבר באתר של עירייה גם. אוקיי, אז אם הוא לא, אז הוא יהיה. אם יש למישהו הערות לדוח הזה, דברים שפספסנו, אנחנו
החלטנו
לצאת אחרי התנקדה שיתוף ציבור. אז עכשיו. אז הוא יהיה בעירייה. אז מה שאני אגיד היום זה ממש תמצית של תמצית, של דוח מאוד כבד של שולחן. זו ירד, אתם מכירים אותה טוב יותר ממני. תחום שיפוט מאוד משמעותי, רביעית בגודלה בארץ. זה משמעותי, אפשר לראות פה בקטן את התחום שיפוט, שעכשיו בישיבה היום דיברתם על המובלעת הזו פה. העניין של תחום השיפוט הוא משמעותי, כי בנוסף למה שאנחנו לומדים על העיר, אנחנו גם לומדים על כל השטח של תחום השיפוט. התוכנית היא חלה על כל תחום השיפוט של העיר, וגם על האזורים שהם לא חלק מהעיר, אלא חלק מהמטש וחלק מהמסלול המרוצים וכל האזורים האלה, גם אנחנו צריכים ללמוד ולהגיד עליהם במובן תכנית, וזה חלק מהאתגרים שיש לנו. יש לנו אוכלוסייה של תקוות 27,000 איש, בנוסף יש בערד פזורה בריאות משמעותית שהיא חלק מאותו תחום שיפוט. קצב גידול אוכלוסייה 1.2, יותר נמוך ממה שהשאר הנפה, זה גם אתגר. ואנחנו בדקנו גם מי מגיע, מי יוצא, מי נשאר. אני לא צריכה לספר לכם איפה אתם, אבל אנחנו, מה שאנחנו ראינו בלימוד של מצב הקיים, מה שרשמים?
לצלול בגלגל. מה לעשות? בגלגל אחד אחור.
לא, הם עובדים עם האחבר שם.
הם לא רואים את מה
שאתם.
מרים,
מה קורה?
אז מה הבעיה?
אין צלחון בין מה שרואים פה למה
שרואים.
יש
דילי,
בסדר
שיש דילי. יש
דילי אולי התפתחות, אני אתן לדעת שקופית, לא נורא, יש פה
הרבה חופה. ההיסטוריה של ערד,
ההיסטוריה של ערד, אתם מכירים, יש לערד היסטוריה ייחודית יחסית לעיירות פיתוח, לדוגמה, זה יש תכונה מאפס, לנו זה מאוד משמעותי בתור מתכננים, זה גם תרגיל תכנוני שהוא מרתק בעינינו, וגם יש פה ערכים מלכתחילה מהתכנון, בהרבה מקומות אנחנו באים ואומרים, רגע, אולי בעבר לא חשבו על דברים, וזה פה הייתה חשיבה מסודרת מראש. חלקה מאוד מתקדמת לזמנו, דיברו על מרכז קומפקטי, אורבני, אנחנו עברנו יחד עם ראש העיר דרך המרכז הזה שבאנו היום, וראינו שהוא עובד עד היום בתור מרכז חי ושוקק. זו מחשבה שכבר הייתה בשנות ה-60, צוות המתכננים שתכנן את הרד ישב פה באזור שהעירייה יושבת היום, במין סדנה כזאת, וישב ותכנן מתוך היכרות עם השטח. יש לזה הרבה ערכים עד היום. במהלך השנים אתם יכולים לראות פה את הקדם הכחול הזה שהולך וגדל, העיר גדלה וגדלה, חלק מהשלד הזה נשמר וחלקו לאט לאט התנסף מהשלד המקורי עם המחשבה. היום הרבה מהפיתוח ופיתוח על השלוחות שיוצא אל הנוף, יש לזה הרבה יתרונות, מי שגר בערד נהנה מהנוף המיוחד שלה, מהאוויר שלה, של המדבר. יש לזה גם הרבה אתגרים, כי העיר הולכת ומתפרסת, זה יותר קשה לתת שירותים, זה יותר קשה מבחינת נגישות, מי שרוצה ילד ולפרוס במרכז העיר על האופניים, זה כבר לא כזה פשוט. אז יש פה גם אתגרים וגם פתרונות. נמשיך. אם אני עושה איזושהי הפשטה של איך העיר נראית, כזה בסכמה, אז אפשר לראות פה הקו הזה, זה כביש 31, והנה מרכז העיר שלנו, ואתם רואים שבהתחלה יש לנו איזשהו גרעין שהוא מאוד קומפקטי, ואז יש לנו שלוחות שיוצאות ויוצאת לאזור המלונות פה. וכל פעם יש לנו שלוחה שיוצאת אל הנוב. השלד הזה הוא שלד שהוא מקורי עוד מהמחשבה של המתכננים של העיר, עוד מחשבה משמעותית שהייתה אז, והיום אנחנו נצטה לדבר איתכם עליה, זה נושא האיזור, מה שנקרא הפרדת שימושים. המתכננים של הרעד חשבו שנכון יהיה להפריד בין אזורי המגורים ואזורי התעסוקה, ואפשר להרגיש את זה ממש כשנכנסים להם היום. אנחנו עוברים, נכנסים מצד אחד של 31 שנות אזור התעסוקה, מצד השני זה העיר. אין היום כמעט חפיפה, הנגישות ביניהם היא לא כל כך טובה. מצד אחד, מצד שני גם זה אומר שאין הפרעות. מי שגר במגורים יש לו סביבה אחרת לגמרי. היום יש תפיסה אחרת, אני אציג אותה תכף, זה אחת מהדילמות שיש לנו. עוד ערך שהיה אז והיום אנחנו מתלבטים עליו, זה נושא של הפרדת התנועה בין הולכי הרגל לבין המכוניות. אם תשימו לב, בערד יש כבישים רחבים מאוד, ולעומת זה יש לנו בעיקר באזור הוותיק שבילי הולכי רגל יפהפיים. המחשבה הייתה, הולכי הרגל בנפרד, המכוניות בנפרד, זה יותר בטוח, זה יותר נעים, אוויר נקי והכל. היום אנחנו כבר פחות חושבים ככה, אנחנו בדרך כלל עושים אינטגרציה, וגם סוגיה שהיא משמעותית. אם אנחנו מסתכלים רגע על מה קיים בערד לעומת מה שיש על הנייר בתוכניות, אפשר לראות, פה יש פה קדם הירוק יותר, זה מה שהיום קיים, ולעומת זה יש לנו קדמים תחומים, זה תוכניות שהן מאושרות אבל עדיין לא מאושו, ויש לנו גם קדמים כחולים ותוכניות שנמצאות על שולחן עבודה היום. יש פה הרבה פעילות תכנונית, תרבית המדיעה ולהנהגה, חלק ממנה, הרבה ממנה עדיין לא רואים אותה בשטח. זה אתגר גדול, זה עיר שהולכת לגדול גם בשטח, גם באוכלוסייה. יש לה כבר פוטנציאל, עוד לפני שאנחנו בתור צוות ישבנו לעבוד, יש פוטנציאל להכפיל את העיר פי שניים. זה אומר הרבה אתגרים בניהול, באיך המרכז מתפקד. המפה הזאת היא מראה מה יש לנו במרכז, לעומת מה שיש לנו בשלוחות, זאת אומרת, יש פה אזור הרבה יותר אינטנסיבי במרכז, כמו שאמרתי קודם, במרכז יש לו מסחר, יש צפיפות יותר גדולה לעומת השלוחות שיש בהן גם הרבה פחות שימושים, זאת אומרת, זה בעיקר מגורים. נמשיך. שטחים פתוחים, אחד מהחוזקות והקסם של הרד זה כמובן המדבר שמסביב. בעיקר במערב ובצפון יש לנו אזורים מאוד מאוד ברכיים של נוף מדברי יפה יפה, ושיש לו גם נקיות נופית ואקולוגית מאוד חשובה. בדרום יש לנו שטחים טיפה יותר מופרים. חלק מהעבודה שאנחנו עשינו ואנחנו עוד ממשיכים ומדייקים זה איפה בדיוק הקו, עד איפה נכון לבנות ואיפה צריך להשאיר ולא לגעת ואיך נראה הקו. היום אני גם אציג את השאלה הזאת לכם, איך אתם רוצים שיראה המפגש בין העיר לבין השטח הפתוח. יש לנו דוגמאות שונות ושונות גם במדבר, אנחנו עובדנו למשל במצפה רמון, שם הם דיברו על זה שהם רוצים שהעיר תהיה נווה מדבר ירוק והמדבר יהיה מדבר נקי וצהוב, ירוק וצהוב. יכול להיות שפה יש משהו אחר. בכל מקרה, יש פה ערכים נופיים מאוד משמעותיים שחשוב לשמור עליהם. טוב, זה, בוא נמשיך. זה אותה נראה. מבחינת הירוקית אנחנו יודעים, עושה עבודה מצוינת.
דבר שיש פה
אנשים שמכירים. אדום השקף לא זז.
במקרה שזה בעל פה. אני נוגעת, כשאני נוגעת, זה משבש פה. אז אני מצטערת, אני
מצטערת. אבל הם מכירים טוב, הם יודעים על מה אני מדברת, זה בסדר.
הנה, בא אולי משה.
יכול להיות החיבור בין פה. מבחינת תיירותית, כאמור, יש לנו אדמונית ניר שיועצת את התיירות שלנו, היא למדה את התיירות בערד. אנחנו יודעים שהייתה תקופה שהעיר הייתה עיר מובילה מאוד בתיירות שלה, הגיעו לפה מכל הארץ, גם לפסטיבל ערד כמובן, וגם ליהנות מהאוויר הנקי ומהמדבר. בשנות ה-90, גם בגלל פסטיבל ערד וגם מסיבות נוספות, יש איזושהי ירידה וקיפאון בתיירות. אנחנו רואים מאז, בתקופה האחרונה, פריחה מחודשת, עדיין לא בממדים שאנחנו יודעים משנות ה-80 של התיירות, אבל כן יש כבר התחלה ופריחה מחודשת, גם שתיירים עצמאיים, גם שכל מיני מלונות בתיק שהם נפתחים פה. זה אחד הנושאים שחשובים לנו מאוד בתוכנית. התיירות היא גם מנוע כלכלי וגם מנוע תדמיתי. עיר שהיא ידועה בתור יעד תיירותי, יש לה גם תדמית טובה. אז אנחנו רוצים את זה גם של הכלכלה וגם של התדמית. יש פה איזושהי סקירה מספרית, אני לא אתעכב עליה, אנחנו יודעים, ספרנו כמה חדרי מלון, יש סוגי לינה, יש מאתרים, אנחנו יודעים שהערד היא גם בדרך למצדה ולים המלח, לעניינת מזה, וגם יש לה את האתרים המיוחדים שלה. אנחנו רואים שיש פה גם פריחה של Airbnb, של סדירות לרוח, אז יש פה מגוון של מוצרים. אחד הדברים שאנחנו נעשה זה נפקיע באיזה מוצרי תיירות, איזה נושאים צריך לחזק. תנועה ותחבורה, בדקנו במצב קיים את הנגישות אל ערד ואת הנגישות בתוך ערד. גילינו שהפיזור הוא בסדר, אבל רמת השירות היא נמוכה. זאת אומרת, יש תחנות ממוצבות, אבל האוטובוס לא בא בתדירות שבה היינו רוצים שהוא יבוא, כדי שאנשים יוכלו באמת להשתמש בתחבורה ציבורית. יש יחסית מעט כלי רכב פרטיים, זה יכול להיות גם בגלל המצב סוציו-אקונומי של חלק מהאוכלוסייה, או אורח חיים של חלק מהאוכלוסייה שהיא מעדיפה לא להשתמש ברכב פרטי, וזה גם אומר שאולי חלק מהאוכלוסייה גרה במקומות שנוח לה להתנייד, למשל כמו שאמרנו במרכז, ברגל או בתחבורה ציבורית. אבל החיבור של שני הדברים האלה אומר שאנחנו צריכים לשפר את השירות של התחבורה הציבורית. שבילי אופניים, ראינו שהעירייה מתחילה לפתח, זה אחד הדברים שאנחנו חושבים שכמובן כדאי לפתח עוד. בוא נמשיך.
ושביל ישראל עובר, לא מתחיל.
נכון, הוא שונה. עשינו סקר, בחלק מהשיתוף ציבור עשינו סקר, שאלנו אנשים באינטרנט, גם הייתה היענות מאוד יפה גם באינטרנט, גם חילקנו דפים. אנשים דיברו על תחושת הקהילתיות, על עיר שקטה, עיר קטנה ואינטימית, על הקשר במדבר, כל הדברים האלה שקודם אמרתי, אנחנו יודעים שגם התושבים מרגישים אותם והם חלק מהזהות של העיר. מבחינתנו זה משמעותי, זה אומר מה החוזקות, למה אנשים רוצים לגור פה, למה יבואו אנשים מבחוץ. אז זה משמעותי, כמובן גם שאלנו מה חסר, חסר מקומות עבודה ומגוונים, אנחנו נדבר גם על זה, בינוי וגם תחבורה ציבורית כמו שראינו לעצמנו. אוקיי, פה אני חושבת שעל זה אנחנו נרוץ, זה בעצם כבר דבר נוסף, זה עוד כמה שקפים, יש לכם את הכל כתוב, זה עוד. אוקיי, זהו. אנחנו סיכלנו את המצב הקיים, כל הסוגיות מופיעות אצלכם, גם סוגיות שרשמנו לעצמנו בראש שצריך לטפל, חלק מהם דיברתי עכשיו, למשל הציבורית, למשל הדיירות. אחד הדברים שעשינו זה נפגשנו עם עירייה ולמדנו את החזון של העיר שנעשה פה, כי נעשתה פה עבודה מאוד משמעותית עוד לפני שאנחנו הגענו על איך ערד צריכה להיראות בעתיד. התוכנית שלנו היא תוכנית פיזית, אז היא מתרכזת מתוך המשורשים האלה שהעירייה כבר עבדה. והעיר כבר עבדה עליהם, היא מתרכזת בנושאים מסוימים יותר ובנושאים מסוימים פחות, אבל כמובן שיש השפעה הדדית. זאת אומרת, אולי אנחנו לא עושים תוכנית אב לחינוך, אלא יותר מתרכזים דברים הפיזיים, אבל נושא החינוך כן מושפע מהדברים שאנחנו עושים, והוא בהחלט חשוב ויקבל איזשהו ביטוי בתוכנית. אז למדנו גם את הנושא הזה, על העצמאות הכלכלית, על המערכת החינוך, שהיא חשובה מאוד לעירייה פה, וגם כמובן על הערכים הסביבתיים. אוקיי, מתוך זה אנחנו זקקנו את החזון שלנו, של תוכנית המתאר. אני בכוונה עושה איזושהי הפרדה, יש את החזון של העירייה, שהוא כאמור מתייחס להרבה נושאים שחלקם לא פיזיים, ויש את חזון תוכנית המתאר שהיא יותר ממוקד לכלים שאנחנו אחר כך נעבוד איתם, שיש לנו בתור תוכנית המתאר סטטוטורית. אז זה ההפרדה הזו, זה כמובן יש השקה בין הדברים, וכמובן שאנחנו למדנו את החזון של העיר, כדי שאנחנו לא נהיה כך חלילה בסתירה או לא מדויקים. אז יש לנו כך פעילה. עכשיו רואה. אתה יכול עם המלגל. מקומה של ערד במרחב, זה שקף שקצת התחרבש לנו קודם בהצגה. אנחנו רואים שערד יישוב עירוני יחסית מבודד יחסית לסביבה. יש לנו סביבה הרבה אתרי טבע, יש קצת יישובים קהילתיים, אבל ערד בנגב המזרחי יחסית יישוב עירוני יחיד. זה אומר שהיא מתפקדת גם קצת כעיר מוקד לחלק מהיישובים מסביבה, הרמשה, למשל, שמגיעים אליה, אנחנו יודעים אפילו מחוקים, ואנחנו רוצים לחזק את זה גם כעיר ראשית ליישובים האלה, גם אולי בשביל הפזורה שאנחנו יודעים שבאים לעבוד פה וגם לקנות פה ולצרות, זה בהחלט נושא שאנחנו רוצים לחזק. ערד לא תתחרה עם באר שבע, אנחנו נותנים פה מוצר אחר, זו עיר אחרת מבחינת האיכויות שלה. יש נושאים שבאר שבע תמשיך להיות עיר המטרופולין ושירותים יקבלו בבאר שבע, אבל ערד יכולה להיות מעין מוקד של הסביבה הקרובה שלה. בוא נמשיך. מבנה עירוני, דיברתי על האיכויות שיש בערד עוד מההתחלה, מהתכנון המקורי שלה. אנחנו חשוב לנו לשמור על האיכויות האלה. העיר, יש בה אזורים שעובדים נהדר עד היום, רואים את זה ממש כשמסתובבים בחוץ. אז אמרנו, פיתוח שמשמר את איכויות התכנון המקורי, מעודד ערכים אורבניים. מה זה ערכים אורבניים? הכוונה היא שבאמת אנשים יהיה להם שירותים שהם רוצים בצורה נגישה. זה אחד ההבדלים בין לגור בכפר ללגור בעיר. בעיר, בערד היא בהחלט עיר. זה אומר שאפשר בצורה יחסית נגישה ונוחה לעשות את הקניות בסופר, ושהבית ספר הוא יחסית קרוב ולא צריך לעלות את זה לסדה הרחוקה. וכל הנושאים האלה זה חלק מהערכים אורבניים. היכולת להסתובב בערב ולבלות, עכשיו הקורונה זה קצת, אולי כבר התחלנו לשכוח איך זה, אבל לפני הקורונה יכולנו להסתובב, לפגוש אנשים בחוץ, לשבת ולקפה, לראות סרט, כל הדברים האלה חלק מאיכות אורבני, שהיא כוללת גם את העושר הזה של המרחב, גם את הנוחות ואת הנגישות של ההליכה ושל האופניים ושל התחבורה הציבורית. כל זה מחזיק בתוכו את הערכים האורבניים של ערד. נמשיך. עיר מדבר, שוב דיברנו קודם על האיכויות הנהדרות שיש מסביב לערד, חשוב לנו מאוד לשמור על האיכויות האלה, זה חלק מהשם של ערד, זה חלק מהסיבה שאנחנו יכולים למשוך לפה גם תיירים וגם תושבים, אז אנחנו רוצים לשמור על הסביבה ולעשות סיפור שם בצורה מאוד מדויקת, ובמקומות שאפשר לפתח אולי גם את הפארקים, את הפעלות, את המקומים הנופיים שיתנו לאנשים את היכולת ליהנות מהמדבר. סביבה, לסביבה יש לנו תמיד שני צדדים, יש לנו גם את הנושא של להתמודד עם מטרדים שיש, דיברנו קודם על תחום השיפוט של ערד, יש שם לא מעט אתגרים, יש לנו את הנושא המחצבות, אלה מהם שקיימות ואלה מהם שהם ככה בעתיד שלנו, יש לנו מט"ש, יש לנו כל מיני אתגרים סביבתיים שאנחנו כמובן רוצים למזער ואת השפעה שלהם על העיר, כדי לשמור על העיר עם איכות חיים גבוהה. והדבר השני זה מה שאנחנו קוראים קיימות. קיימות זה אומר שהעיר עם ההסתכלות קדימה, הפיתוח שלה יהיה פיתוח ששומר על הערכים ועל איכות חיים של אנשים. גם אנרגיות מתקיימות, אנרגיות קיימות, שזה משהו שכבר העירייה מפתחת, יש לנו, אנחנו במדבר, יש לנו שמש, יש לנו רוחות, אפשר להשתמש במשאבים האלה, וזה גם אומר תחבורה בצורה נוחה, שדיברנו עליה קודם גם בערכים עירוניים. עיר שטוב לחיות בה. ראינו שלציבור יודע לזהות כבר היום מה האיכויות של העיר, ואנחנו רוצים על חלק מהאיכויות האלה לשמור באמת היום. האוויר המדברי
זה
לי אפילו יש לנו, אנחנו יודעים בערד מספר קהילות, אנחנו יודעים שלפעמים הדברים הם לא פשוטים, וכמו שראש דיבר קודם, לפעמים הם דווקא מופת שראוי להסתכל על בשאר המדינה. מבחינתנו זה סוג של מיקרו-קוסמוס של מדינת ישראל, ירד, יש פה את כל הקהילות וכל סוגי האוכלוסייה, וזה חשוב לנו שכולם ימשיכו להרגיש פה את אותה רב תרבותיות. זה שוב אחד הדברים שמבדילים בין עיר לבין כפר, זה שיש את הרב-גוניות הזאת של אנשים. אחד מהדברים המיוחדים האלה. וכמובן, אנחנו לא שוכחים את הנושא הכלכלי. חשוב מאוד שהעיר יהיה את העצמאות הכלכלית שלה, שהיא תוכל לנווט הלאה. יש לזה שני אספקטים תמיד. יש את האספקט של האיתנות הכלכלית של העיר, זאת אומרת, כמה ארנונה מצליחה העיר לקבל, ומתוך זה לאזן את התקציב ולקדם על הנושאים שחשובים לעירייה. והצד השני זה כמובן התושב, שיהיה לו את המגוון של השירותים ואת המגוון של התעסוקה שיוכל להישאר. ואחרון חביב, דיברנו על התיירות לא מעט, אז כמובן התיירות כמשאב, כנקודה משמעותית לעיר. אתם רואים שהחזון שלנו הוא חזון שמתייחס לכל הנושאים, ובעצם מצעיד את העיר קדימה בכל אחד מהנושאים האלו. עכשיו העבודה הקשה שלה לתרגם את החזון הזה כמובן לתוכנית. וזו הציור הזה הוא ציור שעשינו יחד עם הציבור, שדיברנו על החזון, על מה אנשים רואים. והרבה מהדברים שאמרתי פה, הציבור דיבר על עיר רב תרבותית, ועל תחבורה ציבורית, ועל עירוניות מדברית, שזו אותה מצד אחד קומפקטיות ומצד שני שמירה על הסביבה ועל איכויות המדרות של המדבר ועיר שישר למדבר שקודע עם את זה יפה הזה מבחינתנו זה קולע יפה להסתכלות שלנו פה אני באה ואני שואלת כמה שאלות אתכם אנחנו, אני גם אתן דפים מי שרוצה גם יכול לרשום ואנחנו נאסוף את זה אחר כך אני, הסוגיות שאני מציגה עכשיו הסוגיות שעלו לנו במהלך התכנון אין להן תשובה אחת נכונה אלא הסוגיות שיש לנו בתור מתכננים ויש לנו בת העיר גם וזה לא שאנחנו בכל אחת מהסוגיות האלה נצביע ונקבל החלטה כמו שעשיתם קודם עם אחד מה אנחנו חושבים שנכון ומה לא נכון כי תכנון זה תמיד הרבה מאוד מדדים והרבה גורמים אז אנחנו, אני מציגה סוגיות אנחנו נשמח לשמוע את הדעה שלכם בכל אחת מהסוגיות אנחנו לא מחליטים החלטה על אחד מהדברים זה אנחנו כאמור בתהליך של חלופות והתלבטויות אז בואו נמשיך, אני מציגה, אני חושב שיש ארבע
אנחנו בבקשה מהקהל נשמח מאוד באמת אם תחלקו את הדפים ואז אנשים יוכלו לרשום תוך כדי אנחנו נתחיל לקרוא את כל מה שתכתבו תוך כדי הישיבה
תודה,
תודה, תודה,
תודה, תודה, תודה
זה פה על הקו שלי
תודה, זה עיר השם הבא זהו, אחרי שיתוף ציבור שם אתם שומעים על דבר כבר אז הדפים האלה כאמור פתוחים למחשבות שלכם. הסוגיה הראשונה שאנחנו רוצים לדבר עליה זה קומפקטיות מול התפרצות. הראיתי קודם את המרכז של העיר, שהוא מתוכנן בצורה מאוד יעילה וקומפקטית. אפשר לראות את זה כל התמונות של מרכז העיר. יש לנו הרבה מעברים של הולכי רגל ברשת יחסית צפופה ומאוד גבוהה. יש לנו מגוון של חללים ציבוריים. יש לנו מה שאנחנו קוראים המתכננים קוראים שימושים, שזה אומר שיש מכולת, וליד יש בית ספר ויש מגורים. אם אלא אם כן עברנו פה את התקן, ואז הם
מה הם מתים?
אז אני אומרת, הסוגיה הראשונה שלנו היא קומפקטיות מול התפרסות. שני הערכים האלה מתקיימים היום בערד כמו שלי. זאת אומרת, יש לנו אזור קומפקטי במרכז, ששם יש לנו רשת יחסית צפופה של קישורים ומעברים, ושם יש לנו עירוב בין אזורים של מסחר ומבני ציבור ומגורים. ובצד שני יש לנו בעיקר על השכונות שישמות על השלוחות, יש לנו התפרסות, יש לנו אזורים שהם בעיקר של בנייה למגורים ובנייה פרטית, ורוב השכונות האלה מחוברות בכביש, לפעמים כביש אחד בודד אין מרכז העיר, זאת אומרת זה אזור יחסית מתפזר, וכמו שאמרתי יש פה גם גיזור, זאת אומרת הפרדה בין המגורים לבין התעסוקה. אז אנחנו אומרים אפשר להמשיך ולתכנן את הרד לשני הכיוונים האלה. אפשר להגיד, עכשיו אנחנו מנסים להיות כמה שיותר קומפקטי, כי חשוב לנו שיהיה נגישות לכולם יחסית בצורה נוחה לכל השירותים. חשוב לנו שכולם יוכלו ליהנות מהשירותים השונים, וחשוב לנו שיהיה לכולם נגישות ותעסוקה. וגם כי זה נותן לנו עיר שוקקת, ראיתי את זה עכשיו פה במרכז, אנשים מתקשים בערב, אנשים הולכים לכל מקום, יש חיים, אם אתה רוצה לפתוח חנות, אתה תמיד תעדיף לעשות במקום שאנשים עוברים, זאת אומרת במקום שכבר יש בו מגורים ושכבר יש בו תעסוקה, וזה מחזק גם את העסקים, אותה קומפקטיות. מה הצד השני? וכמובן שיש פה גם אלמנט של אקלים, ככל שאנחנו יותר קומפקטים, זה יותר קל להתנע במרחב, במיוחד אם אנחנו לא ברכב המוסף שלנו. התפרסות זה בעצם מה שיש לנו בשכונות הפריפריאליות. מה שאתם רואים בסכמה הזאת זה מין השתה של המפה של העיר. אז אפשר לראות פה את המרכז, אפשר לראות פה את השכונות, חלקן קיימות כבר כמו אלה פה בדרום, חלקן בתכנון. ומה שיש לנו בשכונות הפריפריאליות האלה זה בעצם אותה התפרסות. זאת אומרת, זה מצד אחד כמעט כל מי שגר בשכונות האלו יש לו נוף נהדר אל המדבר ונהנה מהאקלים ומהרוח ומצד שני זה אומר שכמעט כל דבר שאני צריך אם זה תעסוקה ואם זה בית ספר ואם זה לקנות משהו בסופר זה כמעט תמיד אומר לעלות למכונית ולסוע יש אנשים שזה נוח להם, זה כמובן מאוד מקשה במיוחד על אוכלוסיות שאין להם רכב, וזה גם קצת מחליש את אותם עסקים, כי לא עוברים ליד האנשים. להחליט שאני נוסע לסופר זה אחרת מאשר אם אני מתכוון בעיר. אז אלו שתי אפשרויות.
מה השאלה פה? יש מות קיימות.
אנחנו מדברים על
התשובות
הטובות שאמרו להיות. עכשיו בונים עוד 12 שכונות. צריכות להתבסס על שטחים פנימיים או להתפרס למדבר, להרחיב שכונות קיימות, לעלות לגובה. יש לך הרבה מקומות. אתה יכול לעלות לגובה במרכז העיר, אתה יכול להוסיף עוד יחידות דיור מבלי להתפרס. האם זה נכון? לא נכון.
כמה?
מעמידה, שאלות שאתה נדרש בעצם לתת את המחשבה, מה?
אם אני הרגע אגיד בצורה מאוד קיצונית, אנחנו יכולים להחליט שהעיר לא פותחת יותר שלוחות חדשות, ואנחנו עושים כמו שעושים במרכזי הערים, התחדשות משמעותית פנימה, ומצופפים את העיר ומוסיפים עוד מגורים ועוד תעסוקה ועוד מסחר בתוך התחום הקיים. זה אם אני רגע לוקחת תחום אחד. ולא בונים, לא פותחים יותר שלוחות חדשות. בכוונה אומרת בצורה הזאת. השירות שנייה היא להגיד לא, אנחנו אוהבים את הצורת החיים הזו של השכונות שישבות על הנות, ואנחנו פותחים כל פעם עוד שלוחה כזאת ועוד עוד רגל ועוד יד שיושבת על אחד המדרונות ונותן את האנשים יחסית בבנייה דילה, ואנחנו חושב שזה מה שיביא אנשים. וזה השני הקיצוניות. היום בערד יש איזשהו מרכז שהוא קומפקטי ויש את אותם שלוחות. אבל עכשיו שאנחנו באים לתכנן, אנחנו יכולים להחליט את הכיוון. יש לנו את ההזדמנות הזאת.
אפשר גם להחליט על מצב ביניים.
כמובן.
זה אומר שאנחנו לא מתפרסמים יותר מדי, אבל אנחנו גם לא מתקשטים יותר מדי. זה גם יכולה להיות אפשרות.
מה את חושבת שזה
יתפרסם? אם אתם רוצים עוד מה לחשוב, אני בינתיים אתן את שאר הסוגיות.
אני חושבת שכדאי להגיד את כל הסוגיות.
כל אחד יפתור אותם, לא חובה, לא להילחץ.
אנחנו כאן לא מצביעים.
זה לא שמורי בית.
אני חושב, אבל לפי שאת ממשיכה את כל ה...
אנחנו פרסמים אחרי את הציונים באינטרנט.
התיאור היפה. קיימת בעיר קהילה גדולה של דתיים, חרדים אשר מרגישים שאין שיתוף בתוכנית הזאת גם לגביהם. אתם מדברים פה חזון ול-20 שנה ו-30 שנה והכל. יש לכם את הנתונים האמיתיים, כמה נפש יש פה, כמה תלמידים יש פה, כמה ישבתם עם מישהו מהציבור החרדי באופן מסודר לקבל, לפני שאתם עושים תוכניות מפה והלאה, וזה דבר מאוד יפה. אין לכם לפי דעתי את הנתונים המלאים, מה שצריכים להיות מונחים לפני מתכנני העיר ל-20-30 שנה הקרובות. אני חושב, אני אפילו דורש פה, ואני רוצה שירשם בפרוטוקול ענק, שהציבור הזה מבקש נציג בוועדות, בישיבות, בתכנון, לשים על השולחן את הצרכים, את מה שקיים, את החזון של הציבור הזה גם, כי מהווה קרוב בין רבע לשליש מתושבי העיר בנפש. אי אפשר להשאיר את זה בצד ולדבר איתנו על חזון, ויפה, אנחנו לא נגד, אנחנו בעד חזון ופיתוח ותיירות, הכל, אבל יש פה בין רבע לשליש ציבור בנפש שממודרים או מרגישים ממודרים ולא מצליחים להתחבר לתוכנית עד הסוף.
אני רק רוצה להגיד דבר אחד, משה קאבה, העיר ערד הוקמה כעיר חילונית. הקהל שאתה מייצג אותו מונה 20% מהעיר שבאו לגור פה בזמן שהעיר הייתה חילונית. אין שום ציפייה, אם מישהו חושב שהוא יבוא לפה ויהפוך את העיר מחילונית לחרדית, הוא טועה.
אני לא אמרתי דבר כזה.
ולכן, מנהלת העיר, שהוא גם במקרה זה הרוב, הוא יחליט לצערך שאתם תהיו הרוב.
הנהלת העיר מחליטה, נמצאים פה נציגים ממשלתיים, אחד מהם נמצאת פה, הם שמים כסף ממשלתי, זה לא לפי גחמה של אף אחד, העיר לא של אף אחד, מה היה פה, מה יהיה פה, מה נהיה פה ומה עכשיו פה. רגע, תן לי, אל תפריע לי, דודי, אל תפריע לי. קיימים פה בעיר, אני אתקן אותך, לא 20%, הרבה יותר מ-20%, אתה לא מונח מהנתונים האמיתיים והנכונים. כמו שפרסמתם בעיתונות על מספר התלמידים בעיר ערד, כאשר לא לקחתם חשבון כמות גדולה אחרי של תלמידים. אני מבקש, ואני מבקש עוד פעם, אני רוצה שזה יהיה בפרוטוקול, אנחנו שמים את זה בפניכם, יש פה ציבור שלא הובא, עכשיו אני רואה שזה גם מגמה, וגם את שומעת את זה, שזה מגמה, כי זה הייתה עיר חילונית, גם שבאו היהודים לארץ ישראל, היו פה מעט יהודים, היום אנחנו הרוב, מה לעשות? אי אפשר להגיד על מה שהיה פעם. יש פה אנשים שגרים, חיים פה, ולפי התוכנית, הצליחה שיהיה פה לכל התושבים טוב, לכולם שיהיה פה תרבות, לכולם שיהיה פה לצורך את מה שהם צריכים לקבל, בתור תושב, לא סוג ד'. אז אני דורש אפילו שבתכנונים ובישיבות יהיה נציג, בוועדות, יהיה נציג של גם הקהילה הזאת, וזה לא רק זאת, יש פה עוד קהילות דתיות וגם מסורתיות. אבל בעיקר הם הציבור הגדול ששמו אותם בצד ומדברים איתנו על חזון הלאה. ואת שומעת את זה מפורש כרגע, שמה לעשות הם קובעים. הם לא קובעים בכסף ציבורי שהממשלה, הם לא, אל תפריעו לי, הם לא קובעים, אנחנו נראה מה לעשות הלאה, אנחנו נפעל מה לעשות, אבל, אני יודע שאף אחד לא מפריע לי, אף אחד לא מסוגל להפריע לי, פשוט תיקחו את זה בחשבון, אתם עושים ורצים לתוכנית, ואין לכם את הנתונים איך לעשות את זה נכון לכל התושבים.
משה, בואו,
נראה גם אתן לי גם,
רגע, תן לי רק זה, בואו, אני אומר, מעבר לסיסמאות, משה, צריך להגיד מה לא ניתן במענה.
שמעת את הסגן שלך כרגע.
שנייה, משה, בוא.
ממלא מקום ראש העיר.
ממלא מקום ראש העיר, שמעת כרגע.
משה, אתה יודע, בין האמירות לחוד.
מה זה אמירות?
למה שקורה בפועל, היום, כפי שראיתם, גם במוסדות החינוך, כשמוצגים צרכים ויש הכרה בצורך, אז המבנים נבנים. ואף אחד לא אומר לכם, אין. עכשיו אני אומר פה, עוד לא ראית אפילו חלופה תכנונית אחת, ואתה קופץ ואומר, העיר לא מתאימה לי.
אני לא אומר ככה, אני אומר שמתקדמים בתוכנית, ואנחנו ממודרים בה. וזה לא יכול להיות.
תקשיב, תראה.
זו תוכנית חשובה.
רגע. יושבים פה עוד חברי מועצה, שהם בצמתים שבהם הם יכלו להיחשף, זה היה בדיוק הצמתים שאתם... עכשיו, איסוף הנתונים זה לא איך שראש העיר מציג אותם, יש נתוני למס, יש נתוני משרד החינוך, יש נתונים שאי אפשר לסובב אותם, והנתונים האלה נמצאים...
איפה יש נתוני למס בבתי כנסת, על חוסר של מבנים בבתי כנסת? איפה יש נתוני למס כאלה?
תקשיב רגע, משה, כשאתה אומר בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על תכנון עתידי, הם לא, בתכנון הזה לא אמורים לפתור צורך של...
לא אמרתי, צורך של מבנה ציבור. וגם את זה, אתה יודע, היא אומרת גם לתרבות ולספורט, היא פותרת, וכתוב שם לכלל האוכלוסייה. גם פה, צריך פה תרבות, גם להם צורכים תרבות.
אבל היא אמרה לכלל
האוכלוסייה. אין פה התייחסות, עוד פעם, אנחנו נכנסים עכשיו לפרטים, בגדול, למה? כי אין לי פה התייחסות בכלל.
אני לא מקבל התייחסות.
אתה שייך לפה, מייצג אותך ראש העיר, אתה מגזר שלהם, אף אחד לא מייצג בוועדות וב...
רק שנייה, אנחנו. גם אנחנו יכולים להגיד, אנחנו 40
אנחנו... אפשר לך סגן ראש העיר, אבל יש לך סגן ראש העיר שכן מייצג. סגן ראש העיר מייצג, ראש העיר מייצג, ממלא מקום ראש העיר מייצג, רק אין ייצוג בוועדה לציבור שמונה פה כמעט 8,000 נפש.
משה, יש לי שאלה.
אל תשימו את הראש בחול.
סגן ראש העיר אמר בפירוש שזה
הוא לא... שהוא לא רוצה לזה מדיניות.
אני רוצה לשאול שאלה. אין פה תכנון עירוני לג'ינג'ים, אין תכנון עירוני לבלונדינים. למה אתה רוצה תכנון לך?
אני לא רוצה תכנון לי. אני רוצה תכנון לכל העיר שגם אני שותף בו. אני רוצה תכנון לכל העיר. שכמו שזה יהיה מתאים לך, וגם דברים שיהיו מתאימים לי. לא נכנס לך מה לא מתאים לך.
אני אומר,
זה לא קשור לבניין ערים. פה מנהלי התוכניות יושבים, אנחנו נדאג שזה יישמע בכל מקום הדבר הזה. זה כסף ממשלתי.
אנחנו, משה, יושבים פה, אם לא הייתי רוצה שתיות, אז זה לא היה מגיע לך.
בסדר גמור. אני יכול לראות את הדרכים אחרות.
אז אפשר בכל דרך, משה, בוא, בסוף, אני, המטרה שלי גם כראש הרשות, יכולתי לא להביא את התורן, לא להציג כלום, להגיד לך, תפנה למי שאתה רוצה, זה יתקדם במוסדות התכנון על פי החוק, איך שזה צריך, בחרנו במודע להביא את זה לפה, להראות לכם.
אתה נגיד לך כן על מה שאתה אומר, אני לא מבין. בחרת, תודה. אני צריך לשים את זה, שזה יהיה אפקטיבי. שמה באנו לפה? לשבת לספח, תפורח.
האמירה נאמרה, עדיין אין חלופות תכנוניות, שמעו את מה שיש להגיד, יציגו חלופות תכנוניות, זה יגיע למוסדות התכנון, זה יגיע לוועדת בניין העיר המקומית, יש בה נציגים, יוכלו להגיד מתאים, לא מתאים. אני לא מכיר, אלא אם כן תתקן אותי, אני טועה, שמישהו מונע ממישהו לקנות דירה בערב?
איפה שמעת את זה?
לא, זה נשמע כאילו מנסים לחסום איזה מישהו.
איפה שמעת את זה?
לא, לכן אני אומר, כל אחד, לא משנה מי הוא ומאיזה דת הוא, יכול לבוא לרכוש דירה בערד עכשיו וגם בעתיד.
אף אחד לא אמר את זה, אבל ברגע שאתה בתכנון ובנייה ישבת ואמרת שבשכונה למשל כמו מאור שיש שם היום, אני עשיתי את בדיקה שלי ממוספרת, 69, 60, לא רוצה שכונה, לא, הפוך, לא רוצה שכונה חד וחלילה, אנחנו יצאנו מהקונספט, הקונספט של השכונה יצאה, אבל אם שכונה במאור, שיש בה היום 69 משפחות, 69 משפחות רשומים שגרות שם, אין להם בית כנסת, ואתה הולך לוקח את השטחים הפתוחים, ואתה לוקח את השטחים הפתוחים והופך אותם לדברים אחרים, אך ורק כדי שלא זה, אז גם מישהו שרוצה לבוא לקנות דירה במעוף, אז אתה לא אומר לו, תקנה. אתה אומר לו מפורש עם שלט, אין לך פה אפשרות לקנות. כן? לא בגלל שאתה לא יכול בפועל לקנות, אלא אין לך מה לעשות פה. חבר'ה, אל תשימו את הראש בה, זה לא באמת.
כל עשרה יהודים רוצים את כנסת שלהם.
מדברים פה על עוד 30 שנה, ובעוד 30 שנה, אני מודיע לך חגיגית, בתוך מועצת העיר, בעוד 30 שנה הציבור הזה יהיה הרוב פה. ואז הם יהיו במקום, לפי התוכנית שמתקדמים פה, לפי התוכנית שמתקדמים פה, וגם אתה יודע את זה, לפי התוכנית שמתקדמים פה, אתה נועל את הממשלה בכסף ממשלתי שלא...
אם כך, כנראה, כמו שאתה אומר, עוד 30 שנה יהיה פה ראש עיר חרדי.
יכול להיות.
הוא יפנה לבנות
תוכנית... אבל אני לא רוצה להגיע, אני לא רוצה לפנות, לא, אז אני שם בפניהם עכשיו, שהם ידעו את זה, שעוד איזה...
אז נרשום בפרוטוקול, הם יודעים. עוד 30 שנה ניפגש שוב ונראה
אם... הרב וייס רוצה רגע לתת כמה נתונים, מספרים, שנייה.
אני רוצה לדבר על נושא של מוסדות חינוך, אנשים לא יודעים, שראש העיר אמר שמתחשבים. הנתונים היום במראים, זה למעשה, השנה של לימודי מזון, אנחנו צריכים 44 גנים לציבור שלנו. בפועל יש לנו גנים... תקניים רק 20, אז רק היום חסר 24 גנים
ומבנים.
לא עוד שנתיים שלוש לפי הקצב הזה חסר 52 גנים. אז היום המחסור פה במבני ציבור, בגנים ובמוסדות בתי ספר, יקחו את הנתונים, אני לא מדבר שיבואו עוד, מה שגרים פה כבר, אנשים שלא באו...
זה ירודה, ירודה פר שנה.
מה שגרים, יש ירודה, הלכנו ירודה שלנו בשנת...
לא דורשים לך את זה, לא, תקנו
לי מזרח. אנחנו לא דורשים את זה, אבל לא אומרים לך את זה.
מוסדות ציבור, היום הוא נמצא קטנופלית, שאין...
כל הכבוד, אדון וייס.
וזה לא בית הכנסת, זה מוסדות חינוך שחייבים והילדים האלה יוצאים.
אל תמציא לי עוד 12
גן. אני לא מציא, אני מציא לפי נתונים של משרד החינוך.
אין אף גן עירוני שיושב בקרוון.
כל הגידול שלך בשנה...
הגידול שלי בשנה, השנה האחרונה, היה 500 ילד לשנתון. זה עובדות, זה לא נתונים, אני לא אביא לך נתונים זה. יש לנו היום 44 גנים תקניים. עכשיו, מבנה יביל, זה לא נקרא מבנה תקני. ומבנה ומקלט זה לא נקרא, זה יושב זה יש לי היום 44 גנים מתוכם יש 20 עכשיו בתוכנית, לא, 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 רגע אני אסביר לך, יש לנו תוכנית עתידית לבנות עוד 8 גנים זה עובדים על זה, זה 8 גנים נוספים 10 וכך זה עוד 2 ובזמן שעכשיו אנחנו צריכים כבר 20 אז אם אתה עושה תוכנית לא לא עוד 10 שנים תעשה תוכנית ל5 שנים הבאות שלא מחר תהיה בקטסטרופה זה הכל אותו דבר בית הספר בנו עכשיו שני בית הספר לבני ולבנות שכל בית ספר זה 24 כיתות כפול 3 נכון להיום אתה צריך כבר 6 כיתות מקבילות, אתה צריך כבר יותר. אז אם מצאים, אז בתוכנית מתאר צריך להכניס לנושא של מוסדות חינוך, בגלל שאנחנו באמת ב-20, הוא אמר 20% אנחנו אומרים את זה, אבל אנחנו נתונים נכון להיום במערכת החינוך בגנים, אנחנו 70%, זה עובדה, זה לא, 70%. אז אם בציבור הכללי יש 5 בתי ספר, אז צריכים לקחת את זה, אני לא בא להגיד שזה, צריכים לקחת במוסדות חינוך, בדברים האלה, את הדברים, את המוסדות חינוך. אנחנו במוסדות, הציבור החרדי צריכים כפול או פי 2 מוסדות חינוך מה שהציבור הכללי. אותו דבר גם דיברו אז על בישיבה הקודמת, על הפרפר, שהולכים לבנות עוד... להבות את המוסדות, את העיר. שאלו מה יהיה מוסדות חינוך, אז אמרו לא צריך מוסדות חינוך, יש מספיק בעיר היום מוסדות חינוך, נכון, בציבור הכללי אפשר לבנות עוד 1,000 דירות ויהיה מספיק מוסדות חינוך בקיימים. אבל בציבור החרדי בדיוק הפוך, חסר היום כבר איזה 70-60% מה זה. צריכים לקחת בתוכנית ניתן את כל החשבון הזה, שלא יהיה בעיה.
בואו נסביר, אני צריך את זה הכי פשוט. כל שקל שתביא משרד החינוך לבינוי, נבינה לך. אין בעיה.
אני היום מוכן לך, אני היום מביא לך 10. תביא לי רק שטח. מה תביא? מה תביא? אני מביא, אבל אני בשביל לבנות גם, אני צריך קרקע.
דיברת, תן לי לענות
לך.
כל שקל שמשרד החינוך נותן נמצא בבינוי היום.
כן, נכון.
כל הכיתות שלכם, לפי מה שפרוגרמה שקבע משרד החינוך, קיים.
אבל מה הם
נוספים?
מה הם נוספים? אני מדבר על נוספים.
איזה
כסף
אתה רוצה להביא?
אני לא דיברתי על כסף. פה לא מדברים על כסף. דיברתי על שטחי, השטחים בשביל מוסדות חינוך. לא דיברתי על כסף, למה אתה
אומר על מוסדות חינוך?
אני לא מדבר על כסף, אני מדבר על שטחים עבור מוסדות
חינוך.
או, אז אני מדבר על
שתקבל
הצלחתי
להבין בדברים שאמרתי לפני שהדיון קצת סתם מהתוכנית נתאר, שדיברת על שני היבטים. אחד, שאתה חושב שהנתונים שיש בידינו או בידי הצוות אינם נכונים או מושלמים, והשני, דיברת על אופן השיתוף של קהלים שאתה דיברת עליהם, על קהילת גור. אז אני רוצה להתייחס לשניהם וגם לאפשר לצוות שנמצא איתנו בזום, יש פרוגרמטור, והוא יכול לענות מבחינת להתייחס ממש באופן ענייני לטענה שלך הראשונה על כך שהנתונים לא משקפים את המציאות. ואם צריך השלמת נתונים, אז אפשר בהחלט, הוא הדמות, הוא זה, זה בעצם הפרופסיה שהוא עושה, זה חלק מהפרוגרמה של התוכנית, מתבססת על לימוד מצב קיים בנושא הזה, גם בנושא הדמוגרפי, הכלכלי, החברתי. זה לעניין הזה, לעניין, אז תכף הוא יענה, אנחנו ניתן לו אפשרות בשולחן להתייחס לדברים שאמרת. הדבר הנוסף, השיתוף ציבור הוא חלק אינרנטי מכל תוכנית, ובוודאי עם תוכנית כוללנית. אין מצב שלא היה לנו שיתוף ציבור, אנחנו התחלנו בכל תהליך תכנוני.
הם גם היו בכל השיתופי
ציבור. רגע, פעם גם היו, אנחנו לא באינטרנט, היינו פעם אחד באיזשהו מפגש או מתנת, ובזה הסתיים הסיפור שמביאים לך את התבשיל מוכן. אומרים לך זה ככה, ישבנו, עשינו סקר, עשינו ככה. אני כחבר מועצה, אנחנו כחברי מועצה דורשים להיות שותפים בתוכנית, זה הכל.
יש לנו תהליך שהוא טרנספרנטי, אפשר יהיה להראות אפילו ולתת גם, שאנו אפילו יועצים לשיתוף ציבור. זאת אומרת שיש לנו מתווה איך לקדם את זה, גם ברזולוציה של להגיע לשכונות ולהציג את התוכנית ולשמוע מה יש לתושבים להגיד. אפילו כבר עשינו את המתווה הזה, היא לא הרחיבה עליו, אבל יש פה גם מענה מטעם בשקף, שיכול, וזה מוצג בשקף. אז בעניין הזה, כל תושבי ערד מוזמנים למפגשים.
את מבינה? כן, אני שומע את מה שאת אומרת. אני רוצה אבל לחדד לך שבציבור הזה השאלות בציבור, ברחוב, בסקס, זה לא, 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 לא. יש להם נציגים שהם חברי מועצת עיר, הם יכולים לשבת, אני לא מבין ממה אתם מפחדים? ממה אתם מפחדים? שישבו, שישב נציג, שישב נציג בכל הוועדה.
שישב, שישב עולם קטן. שישב עולם קטן, שאתה היית בקואליציה, וישבתם ארבעתכם, אתם לא שיתפתם אף אחד.
במה?
במה שרציתם מראש העיר, ישבתם לבד.
זה לא העיר שלך פרטית.
אז זה לא
העיר
שלך פרטית.
זה תוכנית שלך פרטית. נכון. זה חבר מועצה.
דמוקרטיה
הצביעה. זה לא יתקנע. יש פה תוכנית עיר שצריכה לתת מענה ל-30 שנה הקרובות, ואנחנו כחברי מועצה דורשים להיות שותפים. זהו, לא יתקנע. לא, גם אני נבחר תהיה לידי הציבור. גם אני נבחר ציבור. זה לא עיר פרטית פה שתגח מה של מישהו, לא. זה לא רק על הצביע.
תצביע נגד, תצביע בעד, תעשה מה שאתה רוצה.
אני מבקש. משה, שמענו, אמרת את הדברים 5 פעמים, הבנו.
אתם עונים לי 5 פעמים אותו דבר, בסדר?
בסדר.
גם אני מנסה.
מה לעשות?
תורידי לו את המיוט. אהוד, אתה יכול להוריד רגע את המיוט ולתת לי קיצור? אתה תוריד לעצמך את המיוט, כי אתה...
שאלה אם הוא יכול לעשות לשמור קצת להוריד מפה. כן, עוד שהשתקיים אצלנו.
וגם הווליום בטלוויזיה?
לא. תביאו את הווליום.
לא, קודם ששמענו, דיברו, מה?
הנה, נעשה רגע לדבר, שנשמע אותך?
בבקשה, אהוד, אתה פתוח, אתה יכול לדבר.
כן.
על מה אתם רוצים שאני אדבר?
חשבתי ששמעת.
על הקורונה.
תקשיבו, מה שעשינו עד עכשיו זה הצגנו את המצב הקיים, זה היה ניתוח המצב הקיים, כולל מוסדות החינוך והמוסדות האחרים. האינפורמציה על מוסדות החינוך היא אינפורמציה שהוצאנו מהאתר של משרד החינוך, שבו מפורטים כל מוסדות החינוך בעיר, חרדי, לא חרדי, גני ילדים, בתי ספר יסודיים, מעל יסודיים, כמה תלמידים יש בכל כיתה וכו' וכו', וזה הצגנו מצב אחר. לגבי העתיד, ברגע שאנחנו נבחר חלופה נבחרת, אנחנו ניתן מוסדות ציבור על פי הנורמות ועל פי הנורמות המקובלות, כאשר כמובן שאם יש אוכלוסיות מיוחדות, כמו אוכלוסייה חרדית או אוכלוסיות אחרות, האוכלוסיות האלה שיש להם מערכת חינוך קצת אחרת, ילחו בחשבון במוסדות החינוך שלהם, והקצאות למוסדות החינוך יהיו בהתאם לכך. אין פה שום דבר, הקריטוריונים ואיך מקצים מוסדות חינוך הם לגמרי ברורים.
אתה מתמקד עכשיו במוסדות חינוך, אנחנו לא מדברים רק על מוסדות חינוך נקודתי.
משה, קיבלת תשובה
עניינית.
אתה רוצה שיהיה
כתוב
על זה גור?
לא, לא, לא. כל תושבי העיר.
מה אתה מאמינה? יש מפתח.
רק על החינוך. אני מבטיח לך שאם אני שואל אותו עכשיו כמה תלמידים יש במערכת החינוך החרדית, הוא לא ידע לתת לי את התשובה?
מה אתה? מאיים על מי? הוא משאל אותו.
לא מאיים. אתה מדבר בשמי היום יותר מדי. לא מאיים, לא רוצה
לא, אתה אומר כאילו,
אני מסכים ממך משהו.
הכל מולך.
תקשיב לי, אני גם מנסה מוסדות חינוך, אבל זה כל מוסדות הציבור, זה בתי כנסת, זה מועדנים ומבוגרים, כל מוסדות החינוך, יש לזה קריטריונים.
אם אתה קורא למקלט, אם אתה קורא, אהוד, אם אתה קורא למקלט או למקלטים שמתחת לבניינים, שאין שם שירותים כמו בן אדם או חלון, בתי כנסת עם מבני ציבור בעיר שאתה מתכנן, אז סליחה.
משה, בואו.
לא אמר את זה. אומר שיש לו בתי כנסת נתונים. איזה בתי כנסת? אני לא ביקשתי הקצאה. היא מכינה תוכנית למבני ציבור.
תקשיב לי, אני מקווה שפרק לעצמך. תוכנית נמצאה לא מצאה בתי כנסת במקלטים. יכול להיות שיש כאלה פתרונות הרעים עכשיו, אם יש כאלה, אנחנו נקצה בתי כנסת כמו שמקובל ומכסות לצחרי
סיפור. יפה, יפה, יפה.
יש מישהו שיודע מה המצב קיים היום, כמה צריך?
יש לך את הנתונים, אתה יודע כמה, אתה יודע כמה צריך? מישהו אמר לך כמה צריך באמת את הנתונים?
מה יהיה
עכשיו אני מדבר, אני מדבר על עכשיו.
מה המצב קיים היום של האוכלוסייה החרדית, מישהו יודע?
מה המצב? אהוד, אני שמח, אני שמח מאוד על האמירה שלך, מאוד שמח, רק אני רוצה את ההזדמנות להציג בפניך את הנתונים שתדע כמה זה עכשיו, לא רק אפילו מה העתידי, כי יש טבלאות איך הציבור גודל. מה עכשיו לעומת מה שיש? בתכלס. עם מי הוא עושה? עם מי? עם מי? עם איזה תוכנית? עם איזה אנשים מי ישב? עם איזה נתונים?
אתה חושב שאתה תשב איתו, תגיד לו יש 15,000, הוא יגיד לך, תודה משה, אני מאמין לך.
למה אני אשקר אותו?
לא,
למה אני אשקר אותו? למה אני אשקר אותו? אני אתן לו מספרים, אני אתן לו מספרים.
למה החינוך נתן לכם רק 34 גנים שווייס
אומר
שבאחרונה?
אני אגיד לך למה, בגלל שהעירייה לא, לא, אני אגיד לך, אתה לא רוצה לשמוע, תן לי לדבר, אני אענה לך, בגלל שהעירייה לא הקצתה, בשביל לקבל גם אני צריך מגרש, אני לא יכול לבנות את זה על האוויר, ואני לא קיבלתי מגרש, יש מסמכים, ואני, אם אתה תביא לי היום מגרשים לגנים, תתן לי לענות, אם תביא לי מגרשים לבנות היום עוד 10 גנים, אני מסיק לך, אני מסיק לך תקציב לכל הגנים האלה. הבעיה זה
ש...
זה לא, זה לא, אתה לא, אתה עובד על אנשים. לא נכון, אני מסביר לך שהנתונים לא נכונים. יש, נכון להיום משרד החינוך, אני מוכן, השר מוכן, הבעיה זה לא השר, הבעיה זה העירייה. כסף הם מוכנים, משרד החינוך לא יכול לבנות מוסדות חינוך אם אין לו מגרש בשביל זה. אנחנו בנינו שני בתי ספר, ברגע שאין לי מגרש, מנדיבאי אומר, גם הוא אומר, וגם
צריך... הוא נראה לך כתבי כמויות שלו, למנכ״ל המשרד.
כמה התנצלויות הוא שולח לנו, הוא מתנצל. לא, לא, לא.
הנקודה שאין מספיק מגרשים למוסדות חינוך. נקודה, זה עובדה. נכון להיום, חסר 25 מבנים לגנים.
780 חסר.
780. יש לי 40 ו... כמה גנים תקנים אצלי השנה? עדיין בפועל.
ביי, ביי.
הוא שם אומר דברים שקריים. לא, אני מדבר על מגרשי ציבור. אז הנתונים שהראש העיר מציג הם נתונים לא נכונים.
ודאי זה קשור. ודאי זה קשור. אני אשמיע מקודם, אני אשמיע מקודם שיכול להיות מה שהם הוציאו זה מצב קיים
במגרש.
אם המצב קיים איתי היום, הוא יוצא בצורה אמיתית.
אנחנו רוצים להתקדם, שמענו. רגע, מרים, אני רוצה להתקדם. לעצור. אהוד, רגע, אהוד התייחס, אני מבקש להתקדם, שמענו כבר בפעם ה-17, שמענו, נרשם בפרוטוקול, יילקח בחשבון, ונמשיך הלאה.
רק שכל הדיון ייכנס לפרוטוקול.
מי מדבר עכשיו?
עובדת
של ריצים, נכון? היא עברה משרד השיכון, כלומר שהיא עובדת של ריצים.
עכשיו אתם כבר שומעים, מה הבעיה? שרית, את יכולה לחזור על מה שאמרת? כי לא שמענו אותך.
שמענו,
שמענו. רק שזה
ילחך בחזרה. טוב, בואו נתקדם בבקשה. כן, אנחנו עוד בשטחים.
היינו בעירוב שימושים.
כן.
איפה,
אנחנו אחר? לא, שטו לי כך בא.
אני
אראה שלך. אני אראה דף אחרי הבדינה צורה.
נבחרנו את זה פה.
גם.
אני עוד, אנחנו מזיזים אותך מהארץ.
לא מנימן. מעניין, אני לא חושב שהיה להם ישיבת מועצה כזאת מעניינת הרבה זמן.
אני אעבור על שאר הסוגיות. כאמור, מה שלא נספיק היום אין בעיה לכתוב לנו, אנחנו שומעים את כולם. הסוגיה הנוספת היא סוגיה של איזור. הצגתי קודם איזור, הפרדת שימושים, באנגלית קוראים לזה זומינג.
הצגתי קודם שהמצב היום בערד, אם מסתכלים רגע בצורה סכמטית, זה שיש לנו מרכז עיר, יש לנו מדורים ויש לנו אזורי תעסוקה, וזה כמובן לא בטעות, זאת הייתה הכוונה של המתכננים שתכננו את הערד. זאת אומרת שיש לנו הפרדה די ברורה בין כל סוג של שימוש. זה, יש לזה, כמו שאמרתי קודם, גם יתרונות וגם חסרונות, אבל אפשר לראות את זה פה בתמונות. יש לנו שכונות שהן רק מגורים, ויש לנו את האזור תעסוקה שהוא רק תעסוקה, אין בו מגורים, ויש לנו את מרכז העיר ששם יש בלב אין מגורים, ומסביב יש טיפה עירות. מה נמשיך את זה? אנחנו יכולים בתכנון שלנו לעשות שני דברים. אנחנו יכולים להמשיך עם המצב הזה שאומר תעסוקה בתעסוקה, מסחר במסחר, השכונות מגורים יהיו רק מגורים, ואנחנו יכולים לעשות עירוב שימושים. אנחנו יכולים לייצר מצב שבו במיוחד במרכז העיר ובשכונות שקיימות וגם בשכונות החדשות שנציע יהיה לא רק מגורים או רק תעסוקה בנפרד, אלא יהיו כמה דברים ביחד. אפשר לעשות, יש היום בהרבה מרכזי ערים שירותים ומוצלחים גם בחול וגם בערים יותר גדולות בארץ. יש לנו מצב שיש לנו קומת מסחר בקומת קרקע ומעליו מגורים, ויש לנו מצב שיש בניין אחד של משרדים ולידו בניין של מגורים, והיום במרכז הארץ כשהצפיפות עולה גם יש לנו מצב של בתי ספר שחיים ביחד עם מסחר בקומת רחוב, ולפעמים אפילו עם מגורים מעליהם במקומות שאנחנו נוגעים לצפיפות מאוד גדולה. כל הדברים האלה אפשריים. זה סגנון החיים אחר, הוא נותן לנו, כמו שאמרתי, נגישות הרבה יותר גדולה לשירותים, הוא מחיה מאוד את העיר, זה יוצר אולי טיפה יותר חיכוך בין השימושים השונים, שזה כרגע אין לנו, אבל זה בהחלט כיוון שאליו הולכים בעולם בהרבה מקומות, במיוחד במקומות שהולכים ומצטופפים. אז יש לנו פה שני כיוונים תכנוניים שאפשר ללכת עליהם. כמובן שאני מציגה את זה בצורה מאוד קיצונית, ויכול להיות גם איזשהו כיוון ביניים שחלק מהמקומות הם ככה וחלק אחר. אז זו סוגיה נוספת. דיברנו קודם על ההתפרסות, עכשיו אנחנו מדברים על איזור. בואו נמשיך עוד סוגיה. המפגש בין העיר המדבר. עשינו סיבוב מסביב לעיר, ראינו שהמפגש הזה במקומות מסוימים הוא מאוד מדוקדק ומוצב בצורה מאוד קפדנית. יש גם מקומות שהעיר מין נפרמת לה לתוך המדבר, ורואים ככה את החצרות האחוריות. יש מקומות בעיקר בראשי נחלים שהעיר התפתחה מאוד יפה, סדרה פארק או גינה יפה שממנה אפשר לצאת החוצה למדבר. מה שאנחנו הכי אוהבים כמובן זה פארק יושפט, שהוא אהוב עלינו בצורה אובייקטיבית. יש מקומות, יש לנו את הטיילת למשל, יש בכל מקום היום יש פתרון קצת אחר. אפשר להגדיר את הפתרונות האלה בצורה יותר מתוכננת. נגיד, שוב פעם, אני נותנת פה אפשרויות בהכללה גדולה, שלוש אפשרויות. אחד, שהוא קצת דומה למה שקורה היום, המדבר נכנס אל העיר. עם העיר אני מגדמה אותה, דרד למין כף יד כזו, אז היום השלוחות, השכונות יוצאות לחוצה, והמדבר נכנס לנו פנימה דרך ראשי הנחלים, זה הכף יד הזו. זה נותן לנו את הנוף היפה ואת האפשרות הזאת שכמעט כל מי שגר בערד יכול לצאת מהבית ולהתחיל לטייל, שזה מדהים. אפשרות אחרת, מה שאמרתי, דוגמה שנתתי למשל שעלתה לנו בשיתוף ציבור במצפה רמון, ירוק בפנים צהוב בחוץ. זה אומר שאנחנו מנסים להיות, זה מתחבר לנו גם עם קומפקטים, אנחנו מנסים שהעיר תהיה מפותחת וירוקה ומאוד ברורה בקצוות שלה, ומסביב אנחנו משאירים את המדבר נקי ולא נכנסים אליו. זו אפשרות כאילו כמעט הפוכה. יש לנו כמובן אפשרות ביניים שאומרת איזה משהו הדרגתי כזה, שיש לנו אולי אזורים שהם יותר אינטנסיביים, שגם שם אנחנו נעשה אולי את השצפים, את הגינות היותר אינטנסיביות, ויש לנו אזורים, יש לכם כבר היום חלק מהראשי נחלים מפתחים ככה, אזורים של ככה אולי יש איזה שביל טיול, אבל אין הרבה שער תאורה ומתקנים וזה, ובסוף אנחנו ככה לאט לאט יוצאים אל המדבר בצורה דרגתית. אז אלה שלוש אפשרויות. זו סוגיה, אני חושבת כבר שלישית של דבר עליו. סוגיה אחרונה, מה זה מר? אנחנו כל הזמן מדברים על מרכז העיר, מרכז העיר, למה זה חשוב? מרכז העיר זה הלב של העיר. זה הלב של העיר גם מבחינת הזהות. הרבה פעמים כשאנשים, אם תחשבו על ערים שאתם מכירים, בדרך כלל אנחנו חושבים על האימג שיש לנו בראש, זה של מרכז העיר. אנחנו חושבים על תל אביב, אנחנו בדרך כלל חושבים על לב של תל אביב. גם כשאנחנו נוסעים לחול, אנחנו בדרך כלל מגיעים למרכזי הערים לטייל שם, אז זה המקום שבו הכל קורה, זה המקום שהוא הכי יפה. שם יש לנו את הבתי קפה המעניינים, וגם את המוסדות תרבות, ואת כל האקשן. אז המרכז, וגם בערד, המרכז הוא חלק מהמהות, הוא גם היסטורית תוכנן בצורה כזו שיהיה לו מקום מאוד חשוב בעיר. אז זה המרכז. היום המרכז זקוק בהחלט לחיזוק ועידוד, התחדשות. אחת השאלות שאנחנו שואלים, אנחנו דיברנו קודם על זה שהעיר תתפתח, חלק מהוויכוחים שיש פה הם ויכוחים של עיר שמתפתחת. לא היה לכם כל הוויכוחים האלה אם לא הייתה פה תוספת אוכלוסייה, ולא היו פה אתגרים לגבי איך האוכלוסייה הזאת, איפה היא תגור ואיפה יהיו המוסדות חינוך שלה, זה ויכוחים שמעידים על התפתחות של עיר. השאלה היא איך מתפתח המרכז יחד עם העיר. אמרנו שהמרכז הוא חשוב, הוא צריך לגדול יחד עם העיר. הוא לא יכול להישאר אותו מרכז קטן ואינטימי גם כשהאוכלוסייה תכפיל את עצמה. אז אנחנו שואלים את עצמנו איפה ולאן. היום המצב שלנו שזה, אם אנחנו נסתכלים רגע על התוכנית, על הרד מלמעלה, יש לנו את המרכז ההיסטורי, ויש לנו בנוסף את האזור של צים סנטר, שהוא מושך עליו הרבה מהקניות. אנחנו בתור מתכננים לא כל כך אוהבים את הפתרון הזה, כי היינו רוצים שכולם יגיעו למרכז העיר ולא יעצרו ויקנו במקום אחר. אבל זה כרגע המצב. יכולות להיות לנו בגדול שתי אפשרויות, נעשה עוד... אנחנו יכולים לנסות לקרב את המרכז לאזור התעסוקה, כי אמרנו שהמרכז זה איפה שהכל קורה, אז אולי אנחנו רוצים לקרב אותו לתעסוקה, זאת אומרת, למשוך את הפיתוח של מרכז העיר דרומה. יש לנו גם את האזור התחבורה, מרכז התחבורה שמתוכנן שם, אנחנו יודעים שיום אחד גם הרכבת נגיע לכניסה לעיר, אז יש הרבה יתרונות למשוך את המרכז דרומה. אנחנו יכולים לעלות איתו צפונה, למה צפונה? כי אנחנו יודעים שגם יש לנו תוכניות ושכונות בצפון העיר. אז אנחנו רואים, אפשר לקרב את המרכז אל התעסוקה, אולי לנסות ככה לעשות את החיבור בין הפרדת שימושים שלנו, ואנחנו מצד שני אולי אנחנו רוצים דווקא לקרב את המרכז אל המגורים החדשים שיהיו. שתי אפשרויות, סוגיה.
גם וגם, אבל תלוי גם בהיקפים שיש של האוכלוסייה.
ברור, לא מחר.
זה יכול להיווצר מצב גם שזה לא יהיה אפקטיבי, וזה יבוא על חשבון איזשהו...
לגמרי, עתידית, שיהיו פה כמה תושבים שיהיו, זה צריך להתחיל איפשהו מהשוק שלא פעיל לצערנו, עד מה שיש היום הגן הצפוני. צריך לשמר את האזור הזה, לא לבנות אותו, אבל לשמר אותו כגוש מרכזי למרכז העיר. אני גם חושב כמוכן שזה צין מיועדת לעוברי הדרך, לא לתושבי העיר. זה לא המצב, אבל זה...
אני מציגה את הסוגיה הזאת כי אנחנו כן יודעים שהתפרסות גדולה מדי של אזורי מרכז, של מרכז העיר היא לא טובה. אנחנו כן רוצים לנסות, חלק מהכוח של מרכז זה שאנחנו עושים ריכוז מאמץ, אומרים פה יהיה כמה שיותר מסחר ופה יהיה כמה שיותר עוצמה, וברגע שאנחנו נתחיל לפרוס את זה אנחנו אולי נאבד חלק מאותו.
לא, הוא צריך להיות קו שצומח עם העיר, אבל הגבולות שלו הם אזור השוק של היום וגן הצפוני, לא רואה יותר מזה שקושים כאן.
אוקיי,
אם נהיה פה בכלל.
סוגיה אחרונה?
יהיה פה רק
אלגור, אתה
טוען. מה? לא, יכול להיות שנהיה פה, אבל במצב סבירה שונה.
סוגיה אחרונה, ואז נפתח את זה כמובן, אם יש לנו משהו מה להגיד. תעסוקה. היום מה שאתם רואים פה בעוגה הזו, זו התעסוקה, החלוקה של התעסוקה היום, מבחינת היישוב, וגם אפשר לראות פה בגרף, מבחינת התושבים, איפה הם עובדים. אז היום יש לנו בערך שליש, התעסוקה בעיר היא תעשייה, מלאכה, חתנה, זה אותו אזור, בעיקר אזור התעסוקה. יש לנו שליש מסחר, שזה הרבה מאוד לעיר בגודל של ערד, זה משמעותי, זה אומר שגם היום באים אנשים בחוץ לקנות בערד. יש לנו תיירות במשרדים, כל אחד בערך 15%, זה לא הרבה, תיירות זה משמעותי. מבחינת איפה אנשים עובדים, כמעט יותר מחצי עובדים בתוך ערד, שזה גם...
אני לא חושב שזה נכון.
מה מי זה לא נכון?
לא, אני לא חושב שזה נכון, כי אין פה עוד אזורי תעסוקה שלא, לא יודע מה מייצג ים המלח, את המפעלים או את המלונות, איפה אזור התעשייה של מישור רותם קמאג, נושא של עבודת קבלנים, של ניתן אמר אותם, המשרד שלהם פה, הם לא עובדים פה, המספר הזה נראה לי מוזר,
של
50%.
מאיפה נלקח הנתונים האלה בעצם?
של המספר?
כן, אני תכף אתן לו, אבל בגדול אני אומרת, הפילוח של סוג התעסוקה נלקח מארנונה. עודים מה משלם ארנונה, אבל
לא, אני מתונה, אבל לא, אני יודעים. לפי מה אתה עושה, 50% עובדים בערד.
זה נעשה מסקר שעשינו עם התושבים, אז יכול להיות שהמסקרים...
כמה אדריכים מגור עובדים באחוזים?
מה?
כמה אברכים, אתה יודע להגיד לי את המספר? כמה, תגיד מספר.
מספר של עובדים?
כמה אברכים עובדים באחוזים בעיר?
30% בטח.
ומה עושים 70% אחרים? מה?
לומדים בכולל.
בגלל זה חסר כיתות.
אבל הם עובדים פה בערד?
מה היה בזה?
אבל אמרתי, הנשים שלהם עובדות. הנשים שלהם ב-100% עובדות.
והם עובדו בעיקר בעיר.
לא, לא רק. עושים הרבה בבאר שבע, יש להם כל מיני מפעלים שהם עובדים, חברת חשמל.
גם הרבה סנדרים של גברים שיוצאים כל יום.
תמשיך את זה, ניסו, זה בסדר, תמשיך את זה.
לא. אתה תמשיך לחיות על חשבון המדינה.
אנחנו נמשיך לבנות לך. אתה תמשיך להפסיק, ואני אמשיך לעבוד ולהרוויח.
קדימה. שאלתי, מה הם ה-70% האחרים? יושבים בבית.
נשים שלהם עובדות, הם צעירים יותר, ונשים מספק אותם. עוד כמה שנים, גם הם יצאו לעבודה.
הלוואי.
כן?
כשאנחנו מסתכלים קדימה, השאלה שאנחנו שואלים, מה הם הדגשים שצריך לתת לסוג התעסוקות בעיר? זאת אומרת, כמובן שכשאנחנו מדברים על דגשים, אנחנו לא אומרים רק את זה נעשה, אנחנו אומרים, אם יש דגשים או יתרונות מיוחדים לעיר, למשל, נושא האנרגיה, לא, זה דוגמאות לא מפה.
תראה, מי עובד פה בעיר בחילוני 30% של הפנסיה? הם עובדים פה?
אני פנסיונר גאה.
אני לא פנסיונר. הנה, 30% של הפנסיה שהם...
אבל הוא עבד 40 שנה, רבונו של עולם.
תגיע לזה 40 שנה ולא על חשבון המדינה, ותגייס לצבא, אז אנחנו נדע.
ברור. הלכתי 40 שנה במדבר.
יש לכם עוד הרבה זכויות למלא במדינה הזאת כדי לקבל.
בואו
נדבר לשולחן. אני רוצה. תקיים את החובות שלך כאזרח קודם.
נכון. כל החובות שלי כאזרח אני מקיים.
ממש.
יכול להגיד לי פרזית.
למה אתה לא מתגייס?
מה?
למה אתה לא מתגייס?
אני למדתי תורה.
כן?
תזזל, תזזל. יש חוק שעובדי תורה כתובים לגיוס.
בסדר,
תזזל. כמה מתושבי תל אביב מתגייסים?
כמה כאלה שגם לומדים וגם רגליסטים מתגייסים.
מה זה?
כמה כאלה שגם לומדים וגם מתגייסים.
משה
כמה
שירת בצבא, הוא לא למד תורה.
כן. זה לא למד תורה. יש גם כאלה.
אבל הוא לומד סוכר, אתה אומר. אני לומד
אדם שלא פחות סמיך.
אל תערבבו אותי, כי גדתי, כי
אדם שלנו לא פחות
סמיך. אבל אני רוצה לשמוע אותך, אותו דבר הוא אומר, על תושבי הרצליה, חלק, או תל אביב, או האומנים והספורטאים, שגם לא מתגייסים, וגם מטעמי מצפון, לא מתגייסים, לא מספיק בצורה כמו שעליהם.
לא,
יש מלא כאלה.
לא,
יש
מלא כאלה.
כל הכדורגלנים, כל הכדורגלנים,
זה הטעות שלך, זה הטעות.
אני שירתי ואני גאה. אני שירתי, הבנים שלי, הילדים שלי שירתו ומשרתים, ואני גאה.
יש סטטוס, ספורטאי מצטיין.
גם אני. לא כולם.
שבן אדם הולך לצבא, ספורטאי,
יש סטטוס 21.
נשרת בצבא, וגם הולך לילדים מצטיין, פעיל.
אבל יש גם סטטוס 21. גם הם כבר טעמי מצפון. משהו על השמאל שלא רוצים להתגייס.
משה, גם יש פרזיטים.
גם הם פרזיטים. עוד הרבה.
השמאל, רוב הרוגים זה הקיבוצים, תירגע.
אני חושבת שהדיון
הזה, בואו נתקדם.
אנחנו נגיד יפה לענת ולצוות, תודה, כי היא סיימה את המצגת.
תודה רבה.
סליחה שנקלט לסיטואציה.
תודה רבה.
דפים תעבירו בבקשה למתכננים.
לא, אנחנו נעביר.
אני רוצה להגיד משהו.
רגע, רגע, אין לי מה לכתוב.
אנחנו בכוונה לא מעבירים שום דף, אנחנו דורשים להיות
שותפים.
אנחנו לא עובדים.
תחזיר גם את שני.
חברים, מועצה. אנחנו לא עובדים להתקדם.
מר דורון
אורגלי.
שצריך
להזמין אותם. כמה? כמה שאתם
הייתם, יש לנו
תמונות שלכם. אה, די כבר. זה לא היה בעיניו. מי גיבור? איפה דודי? מי גיבור?
כמו דודי, תגידי את האמת בפנים.
למה את מסובבת ככה? אני לא מסובבת, הייתם חייבים. היינו רבע שעה או שעה במפגש.
אתם החלטתם להגיע לרבע שעה.
לא, זה היינו מההתחלה עד הסוף. לא בכל התוכניות. פעם אחת. פעם אחת. לא הציבור. אני לא ציבור, אני חבר מועצה.
נכון, גם אני חבר מועצה.
אבל אני רוצה להיות מוסף בדבר הזה.
יכולת להגיע, מי אמר לך לא למות?
כן. שמש.
הזמינו
אותך.
משה, משה. תפילה רוצה לדבר, אני רוצה לכבד.
וסליחה שוב פעם על הסיטואציה גם מפניי.
לא בסדר, אני הייתי בהרבה שנים בציבור,
לא מתרגשת, אה?
אני לא מתרגשת.
לא גמור.
הכוונה לא אליך. ואתם חיים ביחד ומשותף, זה מה שהכי חשוב. כי בסופו של דבר התוכנית היא בשביל כל תושבי ערד. בשביל כולם ובשביל זה אנחנו מתכננים. אנחנו לא מסתכלים על אוכלוסייה ספציפית ונותנים לה עדיפות ביחד לאוכלוסייה אחרת. המטרה היא בעצם לתת תוכנית לטווח הארוך של 20 שנה הקרובות. בעצם לצרכים. עכשיו, יש בעיה בנתונים של המצב קיים שאנחנו נתנו. ויש, אפשר עדיין להעביר, יש לנו בנובמבר ועדת היגוי, אנחנו מעדכנים תמיד את הנתונים, הנתונים משתכללים, אנחנו עדיין בתהליך תכנוני יחסית ראשוני, הקורונה עצרה אותנו, באמת עצרה אותנו, בפברואר היה שיתוף ציבור, אחרי זה כולנו נכנסנו להסגר, ואחר כך היה ועדת עבודה בנושא של חזון, וההצגה לוועדת היגוי שבה שותפים כל משרדי הממשלה, היא תהיה בנובמבר. וזה השלב שגם נציג את החלופות, ויש לנו עוד הליך של שיתוף ציבור שהוא יהיה במהלך החגים של קבוצות ניקוד עם כלל התושבים שאנחנו אמורים להציג להם את אותם סוגיות שזה הבסיס לחלופות. עכשיו, יש לנו שני תהליכים מקבילים. אחד התהליך של השיתוף ציבור, שהוא בעצם מזין את התוצרים שאנחנו נותנים בוועדות, ויש את ועדות ההיגוי, שהוועדות ההיגוי זה בעצם אותה ועדת היגוי בין משרדים,
לא רואים לי לדבר.
אז תצעקי.
לא, לא. יהושע, לא פה, נצא לסיים.
זו בעצם ועדת היגוי בין משרדית שמלווה את התוכנית, שמינהל התכנון כמממן התוכנית, אני כנציגת מינהל התכנון של ראש הוועדה, עובדת בשיתוף פעולה מלא עם הרשות המקומית ונציגי משרדי הממשלה שהם חברים בוועדה. עכשיו, ניסן, אתה חופשי לזמן כל חבר מועצה לדיונים האלה, אבל חשוב מאוד, ובגלל זה אנחנו עושים הליך של שיתוף ציבור והליך של דיונים בוועדות, שמי שבא הוא בעל תפקיד ציבורי, אוקיי? המטרה היא בעצם לא ליצור מצב שאנחנו נותנים לאיזושהי אוכלוסייה מסוימת, איזושהי עדיפות, לאיזו נציגות מסוימת, נגיד אם זה יזמים שיש להם איזשהו פה רצון לקדם כל מיני פרויקטים. זו בעצם המטרה שאנחנו יוצרים את השיתוף ציבור שבו כולם משתתפים וכל אחד אומר את דעתו, וזה בעצם מזין את התהליך. ויש פה תהליך שיתוף, ואני יכולה להגיד, להודות לראש העיר, כי זה לא אופייני לכל עיר, שהוא תהליך שהוא מאוד שיתופי, וזה גם מפגשים לכלל התושבים, וגם בפייסבוק, וגם באינטרנט, וגם סקרים, וגם קבוצות מיקוד, במטרה להגיע למכלול התושבים
של העיר. והתושבים האלה לא נמצאים במה שאת אומרת, בפרמטרים, לא באינטרנט, לא בפייסבוק, לא בכל הדברים האלה. לכן אנחנו דורשים להיות שותפים בישיבות.
אני לא יכולה לקבוע לראש העיר איזה נציגים הוא כולל. אני רק קובעת, הוא מביא לי לוועדת היגוי. אני רק קובעת לו את הכלל יסוד שאומר שזה חייב להיות נציג ציבור. זה יכול להיות חבר מועצה, זה יכול להיות גם מנהל מחלקה בעירייה מבחינתי. הם יכולים לבוא, הם יכולים לשמוע, הם יכולים להעביר את המידע שיש להם, הכל פתוח. אבל לא מצב שהוא מביא לי איזה סוחר, או איזה יזם, או איזה מישהו שהוא לא יודעת מה...
בעל אינטרס.
נכון? בעל אינטרס.
אבל השאלה היא מה החזון, השאלה היא מה החזון של ראש העיר. איך הוא רואה את העיר בעתיד. ופה הנקודה הכי חשובה, מה הוא רואה, והוא שולט בעיר, והוא מתווה את העתיד, וזה מה שחשוב.
זה לא עיר פרטי.
מה זה משנה?
אם זה עיר פרטי
או לא פרטי, נצביע נגד. הוא רואה את עוד 20 שנה שם, וזה מה
שיהיה. אני מנסה את הדעת על מה שנאמר פה. זה לא ייתכן ש...
אני חושבת שהייתי
כבר
ברורה במה שאני אמרתי.
אבל נכון, לא הבינו אותה.
לא, משה, אבל הרוב, משה, הרוב בדמוקרטיה קובע, נו מה, היום הממשלה קובעת הרבה דברים שאני לא אוהב.
אני אמרתי לך, לא, זה, אני חובתי לשים את זה אצל אנשי מקצוע. הם יעשו את זה מה שהם רוצים. אני אצביע איך שיבוא לי ומה שנראה לי. אני חובתי לשים את זה לפני אנשי מקצוע. הם שמים את הכסף. השאלה שים את זה על קרן הצבי. זה הכל.
אנחנו נרים את האצבעות.
אתה קיבל את התשובה, לא אני. נשמיע אותך באוזן המוזיקלית הקטנה שלי, ישמע לך משהו אחר. אתה קיבלת את התשובה, לא אני.
קיבלת את התשובה. אני אמרתי בדיוק איך התהליך עובד.
קיבלת את התשובה, משה.
ככה אנחנו עובדים בכל הרשויות. זה לא משהו שיוחדי לערד או שונה לערד. אנחנו מעבירים תהליכים כאלה של תוכניות ביתר כוללניות.
בהרבה
ערים בארץ, בכל הארץ. אני עובדת עם אלת, אני עובדת עם רמת ישי, אני עובדת עם שואם, אני עבדתי עם עתלית.
אין את הבעיה שיש בערד, תגידי לי.
אין בעיה בערד.
אין בעיה, איזה בעיה.
מה אני רוצה לדעת, בבני ברק מביאים חילוניים לשבת בתכנון תוכנית ביתר?
או בביתר.
אין אפילו חילוני
שם. ערד. על אפך וחמתך גודלת בציבור החרדי, זה לא היה מה שהיה לפני 20 שנה, ועוד 20 שנה זה לא יהיה מה שהיה היום.
בבני ברק לא מביא, אבל בירושלים כן
מביא.
המבחן בשטח היא, בינתיים מי שמתוסכל זה אתה, לא?
אני לא מתוסכל. אני לא מתוסכל. חס וחלילה. כשאני מסתכל על גני ילדים בכיתה א' של עכשיו מה שהיה לפני 10 שנים, ומה שאומר עכשיו, אתה צריך להיות מתוסכל, לא אני.
אבל אתה רואה שאני
לא מתוסכל. גם אני לא. תאמין לי שגם אני לא. גם אני לא.
אז אנחנו כולנו
מתוסכלים. כולם לא מתוסכלים.
יאללה, תרימו כוסים. חבר'ה, שנה טובה.
אנחנו התקדמים. תודה רבה, ישיבה נעולה. חברים, תודה רבה.
סיימנו?
אל תגיד שנייה רואה.
דודו, התגעגעת למועצה.
דודו, תדעת.